כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
ערב המהדורה המרכזית, נשיא המדינה נענה לבקשתו של ראש הממשלה והקציב לו 14 ימים נוספים להרכיב את ממשלתו הרביעית. נתניהו אומר כי התקדמנו, אנו בדרך להקמת ממשלה. בתוך כך, השר נפתלי בנט מאיים, אם לא נקבל את תיק הדתות, זהו סופו של המסע ומתן. ישראל ביתנו מתעקשת גם היא ורוצה לשמר את חוקי השוויון בנטל ואת רפורמת הגיור. הלם וזעזוע בכותל המערבי, נשות הכותל חטפו היום ספר תורה, אנשים פרצו לעזרת הקברים והצליחו לקחת את ספר התורה, להצטלם איתו ולקרוא בו. תקדים בסוגיית התפילה של נשות הכותל בימי ראש חודש, המשטרה לא התערבה. הסתיימה הישיבה בין הרבנים הראשיים, חברי מועצת הרבנות הראשית ואחראים על אגף הכשרות ברבנות הראשית, לבין היועץ המשפטי לממשלה בצוות משרדו, בסוגיית מתן היתר להפעלת גופים פרטיים שיתנו כשרות מבלי צורך לקבל תעודה של הרבנות הראשית. ההשגה בעניין הזה באה בעקבות עתירה לבגעת שהגישו ארגוני הרפורמים, בהמשך נרחיב בעניין. ראש ישיבת הר ציון, הגאון הרב ליכטינשטיין, זכר צדיק לברכה, נפטר הבוקר בגיל 81, הובא למנוחות אחר הצהריים. הרב ליכטינשטיין נחשב לאחד מהדמויות הבולטות בזרם הציוני דתי. מחר, הלוויתו, רבים ספדו לו היום, בהם גם ראש הממשלה, נשיא המדינה, רבנים הראשיים לישראל ועוד. טרגדיה בבית אל, ילד בן 5 נהרג מפגיעת אוטובוס, הילד רכב על קורקינט, ככל הנראה האוטובוס לא הבחין בו והנהג פגע בו בצורה קשה, הילד נפטר במקום. ככל הנראה המשטרה אומרת כי הצומת לא מתומררת כראוי והנושא נמצא בחקירה. המהדורה המרכזית הערב הזה עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, בדרך להרכבת ממשלה והדרך עדיין ארוכה, עוד 14 יום שמקבל היום ראש הממשלה מנשיא המדינה כדי להמשיך ולנהל מסע ומתן עם המפלגות השונות. בעוד ויש התקדמות משמעותית בין הליכוד לש"ס ויהדות התורה, עדיין נתק ופערים גדולים בין הליכוד לבית היהודי וישראל ביתנו. אנחנו עם חברת הכנסת איילת שקד, שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
נפתח תחילה במצב נכון לערב הזה, כאן עומד המסע ומתן, אם יש כזה ביניכם לבין הליכוד.
ראשית, אני רוצה להביע את תנחומיי ולהשתתף בצערה של משפחת ליכטינשטיין, ובעצם זה צער רב היום לכל הציונות הדתית בעם ישראל. עכשיו לשאלתך.
כן.
מה הייתה השאלה?
השאלה הייתה, כאן עומד המסע ומתן, אם יש כזה בכלל ביניכם לבין הליכוד.
מתנהל דו שיח, כבר מעל שבוע צוותי המסע ומתן לא נפגשו, אבל כמובן מדברים מדי פעם. אין איזושהי פריצה דרך או התקדמות ממשית. ראש הממשלה התחייב בפני הבית היהודי שתיק הדתות לא ימסר לידיים של ש"ס, ואנחנו הסכמנו שתהיה שותפות בעניין התיק הזה.
אגב, מתי התחייבות הזו ניתנה?
אנחנו ניתה בשיחות רבות בין הבית היהודי לליכוד, אני לא צריכה לפרט מתי, הליכוד יודע היטב. ואנחנו מצפים שיעמדו בהתחייבות הזאת.
אתם בעצם מדברים על התחייבות, כאשר בליכוד אומרים לא התחייבנו, ולכן אני שואל מתי ומול מי נעשתה ההתחייבות הזו. הטענה שלכם שכל השיח הזה מתנהל בתקשורת היא לא כל כך מדויקת, כי אנחנו כן שומעים על פגישות של השר בנט עם ראש הממשלה, על כך שאולי אתם מנסים לבטל פגישות שנקבעות לכם.
לא, חס וחלילה, אנחנו לא מבטלים פגישות. פעם אחרונה שצוות המסע ומתן נפגש, זה היה נגרור כבר הרבה שבוע. בנט נפגש עם ראש הממשלה ביום שישי, לאחר שלושה שבועות שהם לא נפגשו, וכשנפגשים מדברים והכל בסדר, אבל יש מחלוקות, מחלוקות מהותיות, הבית היהודי בשנתיים האחרונות עושה הרבה דברים במשרד הדתות, אנחנו לא רוצים שהכל ירד לתמיון, ולכן מראש אנחנו הודענו לליכוד, והייתה הסכמה שתהיה שותפות על התיק הזאת, שוב, אנחנו לא קמנו ודרשנו את התיק הזה בלעדית לבית היהודי, ובלי שום יכולת להתפשר, אנחנו אמרנו, אנחנו מאוד מעוניינים בתיק הדתות, אבל אם זה לא יתאפשר, אז נרצה שותפות, אנחנו מצפים שהליכוד יעמוד בדרישה הזאת.
אז כל הרכבת הממשלה קמה ונופלת על האם תהיו שותפים במשרד הדתות או לא?
ראשית, משרד הדתות זה עניין מהותי. צריך להבין, מדובר על, בעיקר דרך אגב, לקהל החילוני ומסורתי, כל שירותי הדת, רבני ערים, לדוגמה, רפורמה בקשות, לדוגמה, חוק צוהר, פתיחת אזורי רישום, דברים שחשובים לכל אזרח שבמדינת ישראל שנתקל בשירותי הדת. וכן, זה נושא שהוא חשוב לנו מאוד, הקמנו מנהלת לזהות יהודית, שאמורה להעמיק את הזהות היהודית, לא בקרב הציבור החרדי או דתי-לאומי, אלא דווקא בקרב הציבור הלא דתי. וכל הפרויקטים האלה חשובים לנו עד מאוד, ואנחנו מוכנים דרך אגב לדו-שיח ולהסדרה ולשותפות. אנחנו רואים בשס כשותף, לא כחס וחלילה, לא יודעת, אויב או משהו, ההפך, שותפים. אנחנו רוצים למצוא פתרון, לשבת ולדבר, ולמצוא, ואפשר להגיע לפתרון משותף.
אגב, איך שותפות כזו תעבוד, כאשר מדובר למשל על מינוי דיינים, ומינוי רבני ערים, ומועצות דתיות, איך תעבוד השותפות?
מינוי דיינים בכל מקרה זה נעשה בוועדה. כן. מינוי רבנים בכל מקרה יש גופים בוחרים. זה דווקא לא העניין, העניין הוא יותר בחיי היום-יום, כפי שאמרתי, בתקנות שכבר הבית היהודי עבד עליהם בפרויקטים, זהות יהודית, של רבני ערים, פרויקטים של, סליחה, רבני קהילות, פרויקטים כאלה שצריכים לרוץ דרך המשרד עצמו, ברפורמה שהבית היהודי התחיל להוביל בנושא הקשרות, דברים כאלה בניהול היומיומי, אני חושב שאפשר להגיע יחד לאיזשהו מכנה משותף בדברים האלה.
אוקיי, נתקדם. נעבור רגע את סוגיית משרד הדתות. מה עוד, אם בכלל יש פערים, חוץ מהעניין הזה, ביניכם לבין הליכוד, או הדרישות שלכם, לבין מה שהם מוכנים לתת לכם?
קודם כל, כל הנושא המדיני עוד לא נדון לעומק. אנחנו ביקשנו להבין היטב לאן פניה של הממשלה, האם ראש הממשלה מתכוון לבנות בירושלים, או להקפיא את ירושלים, לבנות ביהודה ושומרון, או להקפיא את יהודה ושומרון, מה בעניין חוק ההסדרה. יש חרב פינוי על בתים ביהודה ושומרון בגלל פסיקות של בג"ץ, על בתים שנבנו על קרקע פרטית, איך המדינה מתכוונת להתמודד עם זה. יש את סוגיות הרפורמה במערכת המשפט שאנחנו ביקשנו, ועדיין לא קיבלנו תשובה לאן פניה של הממשלה מועדות, זו גם הייתה בקשה של יהדות התורה דרך אגב, גם לעשות שינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים, וגם
בכלל, הסמכויות שהיועץ המשפטי ובג"ץ ומערכת המשפט בישראל לוקחת לעצמה.
החרדים והבית היהודי, ודרך אגב, מרבית הליכוד, רואים עין בעין את הבעיה היום שיש ביחסים בין הרשויות, בין הרשות המבצעת, המחוקקת והשופטת. וכולנו ביחד רוצים להסביר את זה. אז גם על הדברים האלה צריך לקבל תשובות.
באשר לשאלת הקמת ממשלת אחדות, הרי נניח ולא הגעתם להסכמות עם הליכוד, נתניהו לא יוותר כך על ממשלתו, והוא יצטרך לראות בשדות זרים, מה שנקרא, והאצבע מאשימה תופנה אליכם. בגלל ההתעקשות שלכם על משרד הדתות, תורכב כאן ממשלת אחדות.
תראה, נתניהו התחייב לבוחריו שהוא לא ילך לממשלת אחדות, ואני אמינה שהוא יעמוד...
כן, הוא יגיד, לא הייתה לי ברירה, הבית היהודי לא רוצים לבוא.
אני חושבת שהפערים הם לא בלתי ניתנים לגישור, אין כאן איזושהי פערים עמוקים, אידיאולוגיים, אין כאן איזשהו קרב שאי אפשר להכריע אותו. אני חושבת שהכל בסופו של דבר נמצא בידיים של איש אחד, וזה ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו. אם הוא רוצה להקים את הקואליציה הזו, הקואליציה הטבעית, הקואליציה שהעם בחר, דרך אגב, קואליציה הומוגנית, שאני חושבת שתעבוד טוב מאוד למען עם ישראל במשך 4 שנים, יש לו את הדרכים לעשות את זה, והוא יודע את זה, וזה בסופו של דבר באמת בחירה מאוד אישית שלו. אני מאמינה שראש הממשלה יעמוד במילתו לציבור בוחריו, ולציבור בוחרנו, ולציבור מאזיננו, ובעצם לכל מה שיצא לקלפי ובחר, ובצורה חד משמעית הוא הבטיח הרבה פעמים, שהבית היהודי תהיה שותפה בכלל בממשלתו, שהבית היהודי...
אתם עדיין בתחושה, גברת שקד, כי יש משהו מבין היחסים האישיים של נתניהו ונפתלי בנט, ששוב חוזר ככה וצף לו בימים האחרונים?
אני לא חושבת, אני חושבת שסך הכל ראש הממשלה ונפתלי בנט עבדו בצורה טובה רוב הקדנציה הקודמת ובצורה עניינית. אני חושבת שרוב הזמן הם באמת שמים למטרה את טובת המדינה והדברים שצריך לבצע יחד בממשלה.
עוד נושא אחד, כמה שרים אתם דורשים? שלושה או מסתפקים בשניים וסגן?
אני כרגע לא מדברת על תיקים ועל שרים, אנחנו נקבל מה שנקבל בתור המשא ומתן הקואליציוני.
טוב, דיברנו כמה דקות על משרד הדתות, מה זה עם אותי?
משרד הדתות זה לא תיק, זה מהות, ואני גם הסברתי את זה.
כן.
אנחנו לא מתעקשים פה על שר כזה או אחר, אנחנו מתעקשים על ניהול של שירותי הדת בישראל, לפי
כלומר שאם אתם מקבלים הבטחה שרפורמת הכשרות והמערך או האגף לזהות יהודית שהקמתם יישארו בעינם,
אני לא מפרטת את המתווה כאן. אני חושבת שאפשר להגיע להסכמה בנושא הזה. אני חושבת שזה ברור היה לליכוד מלכתחילה שמשרד הדתות יהיה בניהול משותף או באיזושהי הסדרה משותפת, וכך צריך להיות.
אוקיי, ישראל ביתנו מתעקשת לשמר את חוקי השוויון בנטל ואת רפורמת הגיור. אתם שותפים לדרישה הזו של ישראל ביתנו, שחוק השוויון בנטל שעסקת פה הרבה?
כן, כי מי שהובילה את הוועדה, אם אתה בוודאי זוכר, שאני חשבתי שסנקציות כלכליות זה הפתרון, זה גם דבר שהחרדים, בוא נגיד, יכלו לחיות איתו, דבר שהיה מביא לגיוס לדעתי רחב יותר ורב יותר. לצערי בסוף ברוב בוועדה הוחלט ללכת על חובת הגיוס. אם בסופו של דבר שר הביטחון ירצה, כן, אם בסופו של דבר שר הביטחון ירצה לשנות את חובת הגיוס לאיזושהי חובה אחרת, או איזושהי שיטה אחרת, אני לא חושבת שנתנגד לכך.
כי הצבעתם בעד, זה לא שזה עבר ככה ברוב, אתם הייתם שותפים לרוב.
שוב, אני חוזרת ואומרת, דעתי האישית הייתה ידועה, אם יקחו את החוק ואת הנוסח שאני הצגתי לוועדה של סנקציות כלכליות ויחליפו את חובת הגיוס בסנקציות הכלכליות, אני חושבת שזה יכול רק להעלות את כמות המתגייסים.
חברת הכנסת איילת שקד, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
ערב טוב, כתבנו הפוליטי גול והקנין, שלום לך.
ערב טוב, אבי.
רב הנסתר על הגלוי בסוגיית הבית היהודי, זה נשמע באמת שהנושא תקוע עם הליכוד, אין פשוט מסע ומתן רציני בינם לבין הליכוד, זה מה שאני למד.
קודם כל כן, אין מסע ומתן, אגב הם אמרו את זה מהיום הראשון, וזה לא סוד שכמות החיבה שיש לנתניהו כלפי הבית היהודי, כלפי נפתלי בנט, היא לא גדולה אם בכלל, אבל יש בעיה אחרת שנמצאת כאן על השלוחן מבחינת נתניהו. נתניהו לא יכול לריב עם כל העולם, זאת אומרת נתניהו צריך לבחור האם הוא רב עם משה כחלון או האם הוא רב עם נפתלי בנט, ושתי המריבות הללו הן תלויות בשף בצורה כזו או אחרת, האם הוא רב עם משה כחלון על ועדות התכנון והבנייה או שהוא יריב עם הבית היהודי על משרד הדתות. כאן בעצם נכנסת הבעיה הגדולה. אז נכון שכולם אומרים שמשרד הפנים ללא ועדות התכנון והבנייה לא שווה כלום, אבל כשנכנסים לפרטים בתוך משרד הפנים, אם אריה דרי ישיר בשבילו את מה שנקרא ועדת הגבולות, את כל החלוקה המוניציפלית, או מה שאנחנו קוראים לזה היום צדק חלוקתי, כי זה כל הוועדות הגבולות שיהיו בין המועצות האזוריות, מה שנקרא עיוות היסטורי שקיים כבר המון שנים, לבין הרשויות החלשות, המוחלשות שנמצאות באזוריהן, הווה אומר שהוא מחזיק בידיו המון 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 כוח.
מה עוד יש במנהל התכנון בלי הדבר הזה? זה בעצם מנהל, תיארת עכשיו את מנהל התכנון.
לא, זה לא מנהל התכנון, זה ועדות הגבולות, זה דבר שונה לחלוטין. יש מנהל התכנון שמכיל בתוכו את הוועדות המחוזיות, ויש את הנושא של ועדות הגבולות המוניציפליות, שזה למעשה דבר אחר לחלוטין, שזה
ועדות הגבולות זה ועדה החזק. שבעצם קובעת מה גבול של כל עיר, של כל רשות מוניציפלית.
בוא ניקח לדוגמה חיה, את העיר בית שמש, מול
כן, נכון.
המועצה האזורית מתי יהודה, כל המלחמה שהייתה, אנחנו זוכרים את המלחמה שבזמנו עשה עוד אלישי כשהיה שר הפנים,
כן.
ואת החלוקה שנעשה שם, את ההפגנות, לא סתם אנשי מתי יהודה, שווה והסקניה הלכו להפגין מול ביתו, הם הבינו את המשמעות הכלכלית, הדבר הזה מקנה לאריה דרי המון כוח, אבל הדבר הזה לא מספיק, זאת אומרת, אם יהיה לו את זה ביחד עם עוד משרד, כשאני אומר עוד משרד, אני לא מתכוון על משרד דתות שמבחינת ש"ס, הוא בא באופן ודאי אצלם, למרות כל האיומים של נפתלי בנט. אלה מדברים על אולי משהו בסגנון משרד לפיתוח הנגב והגליל. אז אם דרי יחזיק את הפנים ואת הדתות, הפנים נקרא לו מקוצץ כנפיים, אבל זה סוג של מרכאות, עם משרד הדתות, אז הוא יהיה בסדר, ועד יש להם עוד משרד אחד למישהו אחר משס, משרד לפיתוח הנגב והגליל. בדבר הזה מבחינתם הוא סגור, הוא יכול לחיות עם הדבר הזה. הנקודה היא שגם כשנפתלי בנט מאיים, האיום שלו מסויג. זאת אומרת, האיום שלו הוא רק כלפי משהו שנעשה באופן חד צדדי וללא תאום. אם זה יעשה לא באופן חד צדדי וכן יעשה בתאום, אין שום בעיה לוותר על משרד הדתות. אגב, גם היום אמר את זה בתוכנית הבוקר, סגן השר אלי בן דן, הוא אפילו שלח את חברת הכנסת שקד, הוא אמר שאנחנו לא מקריבים את ממשלת הימין על שום תפקיד כזה או אחר, ובהחלט הילד שקד יכולה להיות גם סגנית שר הדתות מאוד טוב. אני לא בטוח שהיא תאהב לשמוע את המשפט הזה, כי היא שואפת להיות שרה והוא שולח אותה להיות סגנית שר, אבל עדיין אנחנו מדברים על איזשהו משהו שכנראה הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים, וכנראה אנחנו לא נשבור את הכלים. אגב, לימין אין שום פריבילגיה לבוא ולוותר, כי בסופו של תהליכים לכאורה נפתלי בנט יעמוד באיום שלו ולא ירצה לרדת מהעץ הזה, אז זה אומר שהוא פותח פתח מאוד מאוד גדול לממשלת אחדות, לממשלת שמאל. זה דבר אחרון שהוא או מי מהנושב רוצה שהוא יגרום לזה.
גואל וקנין, כתבנו הפוליטי, תודה לך. עכשיו אנחנו עם שלום ירושלמי, מה שלומך שלום?
שלום רב, בסדר גבור, תודה.
איך הגלגל מתהפך, אה?
הגלגל, אתה מתכוון הגלגל הפוליטי?
הגלגל הפוליטי, החרדים חותמים בימים הקרובים על הסכם קואליציוני, מקבלים כמעט כל מה שהם דורשים, נפתלי בנט ממתין בתור, כנראה אחרון בתור, אביגדור ליברמן אחד לפניו.
אני הסתובבתי עם אריה דרי במהלך קמפיין הבחירות, והוא אמר שם לכולם, בכל מקום שהוא הגיע, שמסתבר שכל הסיפור הזה של המהפך הפוליטי, או לפחות הנפילה של ממשלת נתניהו, קרתה מלמעלה. כי כנראה לא סבלו מצב שבו עולם הישיבות הולך לאבדון, והחליטו להפסיק עם זה ולהחזיר את החרדים. זאת האמונה שלו, ככה הוא הצליח לשכנע. איש באמונתו יחיה.
החליטו ועשו ואמרו, מתכוון בשמיים.
כן, זה מה שארי אמר לאנשים כשהוא פגש אותה.
יש הרבה אנשים שמאמינים בזה.
כן. אז יש הרבה אנשים, כמו שאנחנו רואים, איש באמונתו יחיה, אבל זה באמת המצב. המצב הוא כזה, שמי שהוביל את הקמפיין הקודם, מי שבעצם קפה את עצמו על ראש הממשלה ועיצב את דמותה של הממשלה הקודמת, היו יאיר לפיד ונפתלי בנט. היום שניהם לא במשחק, זאת אומרת, לפיד הוא באופוזיציה, ובנט, לא רק שהוא הפסיד שליש מהכוח שלו בבחירות, הוא גם נשאר עם 8 חברי כנסת שמחציתם בכלל לא שרים למרותו. זאת אומרת, יש שניים בתקומה, גם אורי אריאל וגם סמוטריץ'. ויש שניים שהם עדיין בבית היהודי, אבל הם תקומה לכל דבר ועניין. זה ניסן סלומיאנסקי ומוטי אוגב. לא בטוח שהם חושבים באיזשהו נושא כמו נפתלי בנט.
כן, ניסן סלומיאנסקי אגב גם התבטא לפעמים די בחופשיות, בשונה לגמרי מדעותיו של נפתלי בנט.
נכון, ולכן גם כל מה שאתה רואה עכשיו, כל האינטיפאדה שעושים על נפתלי בנט מבפנים, כל האיומים שנפתלי בנט עכשיו משגר, זה לא האיומים שלו, זה איומים שנכפים על שמאלצים אותו לומר, תשמע, נפתלי בנט לא רוצה תיק הדתות, נפתלי בנט לא רוצה תיק החינוך, נפתלי בנט לא רצה להיות סקטוריאלי, הוא רצה לברוח מהסקטוריאליות של המפדל לאורך כל השנים, הוא רצה להיות ממלכתי, הוא רצה להיות
צד חרוץ. הוא רצה להיות הליכוד 2, כן.
הוא רצה להיות, לא הליכוד 2, הוא רצה להיות הליכוד 1. ולהיות ראש הממשלה ומנהיג העם, ובעקבות תוצאות הבחירות נכפתה, קרתה לו טרגדיה, כי מחזירים אותו לממדים הטבעיים, לממדים של המפדל של פעם, לתיקים של המפדל של פעם, למשרד הדתות, למשרד החינוך,
המועצות הדתיות, הרבני ערים, הכשרות וכל התחומים הללו,
לקשרות בצהל, כל, כן. כל הפריצה הגדולה של נפתלי בנט בעצם נעצרה, אם תשאל אותי, נעצרה ביום שהוא החליט לרדת מהסיפור של אלי אוחנה, אבל זה כבר לא משנה, זה היסטוריה.
נכון, אז הייתה התפנית מאז הוא לא, מאז הוא לא קם, הוא לא חזר לעצמו.
כן, וברגע זה, תשמע, הלו, תראה, אין לנתניהו ממשלה בלי נפתלי בנט, אבל כמו שווקנין אמר לפני, הוא צודק, נפתלי בנט לא רוצה ממשלה בלעדיו, שהיא תהיה ממשלת שמאל או מרכז, ולכן הוא, הוא, הוא ממולכד מכל הכיוונים, ולפי דעתי הוא הסיפור העצוב של הבחירות האלה.
בעצם מה שהוא עשה לנתניהו בבחירות הקודמות, יחד עם יאיר לפיד, הם סנדלו את נתניהו והכריחו אותו להרכיב יחד איתה ממשלה ולהשאיר את החרדים בחוץ ומפלגות נוספות. כרגע בדיוק זה התהליך שמתנהל בין הליכוד והחרדים מול נפתלי בנט.
כן, אבל בשינוי אחד, החרדים לא מטילים
לא משתפים בטו. פעולה עם הדרה.
לא, לא, או... לא, הם לא מטילים וטו כן, על השיתוף כן. של נפתלי בנט.
בהחלט, ברור.
זה לא מה שהיה עם לפיד ובנט בפעם הקודמת. זאת אומרת, מבחינת דרי וליצמן וגפני, אין בעיה שגם בנט יישב בממשלה, רק לא על חשבון התיקים שלהם.
כן. המדהים בכל העניין זה שלמרות שש"ס ירדה מספר גדול של מנדטים, היא עדיין עם 7 מנדטים, וזה המספר המדויק כדי להיות לשון מאזניים במערכת הזו, ולכן גם כל התמונה נראית כך. הרי אם ש"ס הייתה עם 6 מנדטים והבית היהודי עם 9, ולא עם 8, אז נתניהו היה פונה לבית היהודי, כי הרי עכשיו יחד עם ש"ס והבית היהודי זה על 67.
כן, אבל תשמע, תמיד אתה צריך לזכור שאת כל ההסכמים עם החרדים נחתמו מזמן, הרבה לפני הבחירות. זאת אומרת, הכל היה ברור וידוע גם אם היה מספר שונה של מנדטים. אתה לא מתאר לעצמך שהחרדים היו באופוזיציה אחרי הבחירות האלה.
תגיד, עד כמה זה קשור ליחסים האישיים בין משפחת נתניהו לנפתלי בנט?
תשמע, אחת הבעיות הקשות היא הילד שקד, אין פה ספק. זאת אומרת, המינוי של הילד שקד לתפקיד שר בממשלה לא מקובל בבית ראש הממשלה. זה אפשר לומר, חוץ מזה שגם היחסים של נפתלי בנט עם בית ראש הממשלה לא השתפרו במיוחד מאז. זה גם כן משחק, הסיפור הזה משחק לרעתו. תשמע, הוא לא במצב טוב, בנט. הערכה שלי שבסופו של דבר כן תקום ממשלת ימין חרדים, גם שנפתלי בנט מחזיק בכל זאת ב8 מנדטים, ובלעדיו עד לראש הממשלה את הממשלה שהוא רוצה, אבל יהיה קשה, אבל בסוף כן יחתם ההסכם
שלו. מהמקורות שלך, משרד הדתות סגור בידיים של ש"ס?
לדעתי כן, אבל תשמע, לדעתי כן, סגור וחתום, אבל תראה, אם יבואו לחרדים ויגידו, תשמעו, בלעד זה אין לנו, אם נתניהו יגיד להם, בלעד זה אין לנו ממשלה, אין לי ממשלה, זה בעצם כאילו המשוכה האחרונה שאני צריך לעבור, אחרת אני הולך לנשיא ואומר שאין לי ממשלה, אז אני לא יודע איך זה יפעל. אבל ברגע זה משרד הדתות, כמו ועדת הכספים, בידי החרדים, כן.
אוקיי, בוא נדבר על תיק הפנים, אריה דרי, כל השמועות שאולי הוא יקבל תיק אחר, משהו כלכלי מורחב, עם התכנון, בלי, הסוגיה עם כחלון.
תראה, בוא נגיד פה שני דברים. משה כחלון הופך להיות לאיש הכי חזק בממשלה אחרי בנימין נתניהו. ואתה רואה זה כבר היום.
יאיר לפיד החדש.
לא, הרבה יותר. יאיר לפיד היה יריב של נתניהו. יריב פנימי של נתניהו. נתניהו חשד בו, הוא בא למלא את מקומו. עם כחלון זה קצת שונה. עם כחלון יש, היחסי האמון הם קצת יותר, עכשיו קצת יותר משופרים. וכל מה שכחלון רוצה, הוא מקבל גם דברים שלא קשורים, נגיד, למנהל התכנון, לתפקיד שר האוצר או שר השיקון או למנהל התכנון. דברים שגם דרישות שלו בנושא המשפטי, בנושא מעמד בגץ, הכל הוא מקבל, בכל ביתי נאמן הוא מבחינת נתניהו, ולכן זה כמו יוסף אצל פרו, כל מה שהוא רוצה הוא מקבל, ואפילו מנהל מבחינת נתניהו חלק מהמסעים ומתנים, וגם נותן לו עצות טובות, וכמו בימים הטובים של הליכוד, בימים הטובים של פעם, וזה דבר ראשון, מבחינת כחלון. עכשיו, זה שכחלון לוקח את מנהל התכנון ומשרד הפנים, זה מכשלה גדולה מבחינת אריה דרי, תשמע, זה כמו חיל אוויר בלי, כמו צהל בלי חיל האוויר כמעט.
אצלנו אומרים כמו דג בלי מים, זה הרבה יותר פשוט.
אני יודע, דג בלי מים לא יכול לנשום, הוא יכול לנשום עדיין במשרד הפנים, נשאר לו נפח די גדול.
נשאר לו אחריות על הקבעות או לא, בעצם גם זה לא.
לא, שמע, אבל זה בכל זאת, זה בכל זאת הסיפור שאומרת, יכול להיות שהרי בעצמו יבוא ויגיד, אוקיי, אז אני לא מעוניין בתיק הזה, סתרו לי תיק אחר. תראה, זה גם, זה מה שאני הייתי עושה במקומו, כי כל הזמן ידברו לאורך כל הקדנציה על האיש שעזב וחזר לזירת הפשע. עזוב, הוא לא צריך את זה, הוא לא צריך את זה. יש, בלי מנהל התכנון, בלי זה, הוא יכול להציג תיק.
מה, תן רעיון לאריה דרעי.
תראה, אני לא יודע מה נתניהו חושב לעשות עם תיק התחבורה. אני, קשה לי להאמין שהוא יוציא את זה מהידיים של ישראל כץ, אבל תיק תחבורה זה תיק רציני ביותר, עם נפח אדיר.
הרבה מאוד תקציבים והשפעה גם על הרשויות המקומיות, אבל ישראל כץ, אם הוא לא מקבל קידום ושדרוג רציני, הוא יישאר במשרד התחבורה, הוא גם הביא הישגים גדולים בתחום התחבורה. מה עוד? תמ"ת זה כבר לא נחשב, זה לא מה שהיה פעם עם הקמה של משרד הכלכלה.
תשמע, תיק תשתיות גדול, שמוסיפים לו את הנגב והגליל, ומוסיפים לו כל מיני...
כן, אבל זה סתם, זה סתם, זה לא אריה דרעי. זה... זה תיק הזה, אתה יודע, לתקסים, לחנוכה של מתנסים חדשים, וכאלה, בנגב.
לא, אני לא חושב, זה בניית הארץ, תשמע, התשתיות זה בניית הארץ, זה לא נכון. אני לא מסכים איתך, תלוי גם מה שצמין. תשמע, כשלאהוד אולמרט לא היה תיקים, כן, אז בימים הגדולים שלו, בממשלת שרון, אז בנו לו תיק יפה מאוד, וכשלשרון עצמו, ב-96, לא מצאו תיק, אז בנו לו תיק התשתיות, ותיק עם נפח גדול.
תשתיות לאומיות קראו לזה.
תשתיות לאומיות, שזה בהחלט לאומי, מהתיק הזה הפך להיות ראש ממשלה אחרת. תשמע, אני אומר לך שאם תיק כזה... אולי, תראה, האידאל מבחינת אריה דרעי היה תיק הפנים מלא מלא, בלי הסטיגמה של האיש שחוזר לזירת הפשע.
אז אני לא חושב שבאמת הוא עושה חשבון הסטיגמה הזו, הוא באמת צריך להתחשב בזה, הרי אם הבן אדם היה שילם את חובו, חוזר על פי חוק, אין שום חוק שאוסר עליו.
זה מה שאתה חושב וזה מה שאני חושב. זה מה שאתה חושב וזה מה שאני חושב. אני חושב שמי ששילם את חובו לחברה, יש פה חוק במדינה, הוא יכול לבוא ולהיבחר אם הציבור רוצה בו. אבל אתה יודע, אתה רואה מה חושב הציבור האזרחי, אתה רואה מה חושב יאיר לפיד והאנשים שלו. בכל זאת, כאילו, למה לתת סיבה לאנשים לרדת לחייך הכל?
לא יודע, אתה יודע מה, יש מי שאומר את מה שאתה אומר, ויש כאלה שיגידו בדיוק ההפך, דווקא בגלל שאני רואה מה יאיר לפיד וחבורתו חושבים, דווקא אני אעשה הכל כדי לחזור לשם.
טוב, אני תמיד נגד מדיניות של דווקא, אבל זה עניין של טעם אישי. אני חושב שאריה דרעי צריך לבנות את עצמו כמנהיג לאומי שלא מחדש, שלא עושה דווקא, אלא תשמע, לאיש יש כישורים נפלאים. והוא באמת יכול להיות מנהיג אמיתי, ומנהיג אמיתי צריך להיות מקובל על כמה שיותר חלקים בציבור, ולא, בשלב זה לא ללכת דווקא, בוא, חזרת לממשלה אחרי 15 שנה, יש לך כאלה כישורים, אתה יכול להוכיח את עצמך בהרבה מאוד תיקים.
אוקיי, מי שר המשפטים הבא, הערכה מהירה שלך, שלום?
הערכה מהירה, גלעד ארדן, אבל...
חכה, קדמת מידה.
הערכה מהירה.
כן, מה, חינוך אצל הבית היהודי, או שזה רק עז? עז גדולה, האמת.
אין, תשמע, אין, אני לא רואה אפשרות אחרת. מה כבר ייתנו לבנט, תשמע? הוא לא רוצה את החינוך, אתה תבין, הוא לא רצה לשמוע על החינוך, הוא לא רצה לשמוע על הדתות, הוא ראה את עצמו שר חוץ שמסתובב בעולם ומייצג את מדינת ישראל ומדבר אנגלית, ראותה, ובונה את הממלכה הישראלית שלו, אל תשכח שהמפלגה הראשונה שלו נקראה ישראלים, ואז הוא עשה איזה סיבוב פרסה והלך למפדל ולבית היהודי. הכל פה היה משהו אחר, אבל הכל השתבש לו בדרך. אבל אין לו ברירה, אני חושב שאין כבר הרבה מה לתת לו. והחינוך אני חושב שיכול להיות פשרה טובה.
אוקיי, שלום ירושלמי, תודה על הניתוח המעניין שלך הערב. ערב טוב לך.
אוקיי, להתראות, ביי.
פרסומת.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו עם יואב קרקובסקי, רשת ב', שלום לך יואב.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. עוד 14 יום להרכבת הממשלה, הערכה של הנשיא. אין התקדמות של ממש, כל מה שאנחנו יודעים זה על סף חתימה עם החרדים, ניתוק עם נפתלי בנט. מה אתה יכול לחדש לנו מנקודת הפתיחה הזו?
אני חושב שבעצם אנחנו, קודם כל ביום ה-26 לקיומו של משא ומתן קואליציוני, לא היה תקדים לכך שב-26 ימים לא הושג אפילו הסכם בראשי תיבות עם אף אחת מן המפלגות שהולכות להרכיב את הקואליציה. זה עוד לא היה לנו, אפילו לא בפעם הקודמת, שהורכבה הממשלה כמעט בקושי, ממשלת נתניהו השלישית, גם אז התנועה של ציפי לבני הייתה ראשונה לחתום, וזה היה בטווח של שבועיים מתחילתם של שיחות הקואליציה.
אבל תמיד הייתה חתימה כלשהי, מפלגה ראשונה תמיד הייתה. וזה לא קורה כאן.
ועכשיו אנחנו בסיטואציה כמעט חסרת תקדים, כאשר אין ולו הסכם אחד עם מי ממרכיבות הממשלה, והדבר הזה הוא מאוד בעייתי מבחינתו של בנימין נתניהו, כי לא רק שהוא בזבז 26 ימים, אלא שגם במהלך התקופה הזאת הוא הצליח לקלקל לא מעט מיחסי האמון שאולי היו יכולים להיבנות לו עם חלק ממרכיבות הממשלה. אז נכון שעם החרדים יש פחות או יותר הבנות, אבל אלה ההבנות שהיו גם לפני הבחירות. עכשיו יש לו בעיה עם ההבנות האלה, כי לפחות על חלקן הוא יצטרך להתפשר ולוותר, כי משה כחלון לא מוכן לשלב את כל הכסף שנתניהו התחייב להעניק לחרדים, כולל פיצוי לפיד, הפיצוי לשנתיים שבהם הישיבות והכוללים לא קיבלו תקציבים כפי שהיו נהוגים לפני 2013, ונתניהו אמר שהוא יפצה אותם, את הפיצוי הזה כחלון לא מוכן לתת, כנראה שנתניהו יצטרך לוותר במישור הזה, וקנה לגבי חוקים נוספים, חוק הגיור, חוק הגיוס, משה כחלון, כמו גם הבית היהודי, וליברמן לא מוכנים לקיים שינויים בחוקים האלה, שלפחות בחוקים האלה, שתיים מרכיבות הקואליציה הבאה, שזה הבית היהודי וישראל ביתנו היו מעורבים בחקיקתם, חוק הגיוס וחוק הגיור. יש כאן בעיות אמיתיות ובעיקר בעיה של אמון. אתמול בלילה התפוצצו השיחות בין הליכוד לבין כולנו, על רקע הדרישות הכספיות של החרדים שנתניהו התחייב להם, ועל רקע הפיצוץ הזה נוצרת היום בערב הפגישה בין נתניהו לבין כחלון, ובנוסף גם השיחות שהתחדשו לפני זמן קצר בין כולנו לבין הליכוד, נובעות בין היתר החידוש השיחות הזה והפגישה, נובעים בעיקר על מנת לנסות לחדש את האמון בין שתי המפלגות האלה, אמון שנפגע במהלך השיחות אתמול. יש אין סוף בעיות במסע ומתן הזה, אבל בראש ובראשונה אנחנו ב-16 הימים האחרונים שנותרו לבנימין נתניהו להרכיב ממשלה. כך בחשבון שיש את יום הזיכרון שמתחיל מחר, יום העצמאות בהמשכו, לא יתקיימו שיחות בימים האלה.
אחר כך שישי שבת, ועד יום ראשון הבא כבר...
כן, במוצאי שבת נגיד התחדשו איזשהם שיחות ומגעים, ויכול להיות שבדרך עוד יהיו שיחות טלפון אקראיות למי שלא שומר שבת בתקופה הזו, אבל עדיין בעיות מאוד קשות, וזמן הולך ומתקצר. יש מי שמעריכים במערכת הפוליטית היום, שאולי בסוף תגיע גם פנייה ליצחק הרצוג על מנת להוריד את המחירים, או באמת לנסות להרכיב ממשלה, אבל נתניהו שעד עכשיו חשב שהזמן הוא משאב שהוא יכול לעשות בו כבתוך שלו ולשרת את המטרות של עצמו, עשוי להבין תוך יום-יומיים שהזמן הזה שהוא בזבז יחזור אליו כבומרנג, מאחר ועכשיו הזמן הוא משאב של השותפות. השותפות יכולות להשתמש במשיכת זמן עכשיו, בתקופה הזו של השבועיים, על מנת להוציא מנתניהו עוד ועוד דברים שהוא לא תכנן לתת להם מלכתחילה.
יואב, בכל התהליך הזה,
זה עניין בעייתי.
בכל התהליך הזה ישנה חידה אחת שבאמת קשה להבין מה עומד מאחוריה. היחסים הטובים פתאום בין הליכוד, ראש הממשלה והסיעות החרדיות, אנחנו לא שומעים כמעט על חילוקי דעות בין ש"ס ויהדות התורה לבין הליכוד. שם אין פערים גדולים, קרובים לחתימה. דווקא פערים עם הבית היהודי ועם משה כחלון הרבה יותר רחבים ועמוקים מאשר עם החרדים. מה קרה כאן ביחס בין ליצמן, דרי וביבי?
אני רוצה להרבה ותוסיף לזה גם את גפני.
וגפני.
אני רוצה להחזיר אותך ללפני הבחירות. עם מי נפגש בנימין נתניהו לפני הבחירות הכי הרבה, גם במהלך נגיד חג הסוכות, היו אלה החרדים. עכשיו, לאורך כל התקופה, גם הסיעות החרדיות וגם בליכוד, דחו לחלוטין את האפשרות שבאמת יש סיכומים מוקדמים בין נתניהו לבין החרדים. אבל אי אפשר להוציא את זה עכשיו מכלל אפשרות. יש היום גורמים במערכת הפוליטית שסבורים ומעריכים שבנימין נתניהו מחזיק, או יותר נכון שהסיעות החרדיות מחזיקות פטלה, ובו ההבטחות של נתניהו כלפיהן לפני הבחירות, הבטחות שאיתן הלך נתניהו אל הבחירות, שהוא יודע, אחד, שהם לא הולכות לעשות ולברח וללכת ולהקים ממשלה חלופית עם יצחק הרצוג, שתיים, שהוא יודע שהסיעות החרדיות ממליצות עליו לפני נשיא המדינה.
שלוש, שהוא לא ידע שהוא יקבל 30 מנדטים.
נכון, זה הוא לא ידע גם ביום הבחירות.
כן.
אז עכשיו הוא צריך לפרוע את השטר הזה, כי הוא יודע שבמידה והוא יפר אותו, אז יכול להיות שהוא יאבד גם את הבסיס הזה. עכשיו, למה נתניהו כל כך מחבק את החרדים? כי הוא יודע דבר אחד מאוד משמעותי. הדבר המשמעותי שהוא יודע, שעם החרדים, אחרי שמסכמים, בדרך כלל, אתה גם מקבל שקט פוליטי תעשייתי, שקט שמאפשר לך לעבוד כראש ממשלה. זה לא דבר שמתרחש עם יתר המפלגות, בטח לא עם הבית היהודי, בוודאי, בוודאי שלא עם מפלגת העבודה, אז מבחינתו של
כלומר, החשש שהחרדים...
את הרצועות ביטחון המרכזי.
כלומר, החשש שהחרדים יעשו ועברח להרצוג לא קיים כבר באמת. ולכן הבית היהודי הרי ברור שלא תלך עם הרצוג באופן מיידי, והוא משאיר אותם לסוף.
נכון, וחוץ מזה, שבאמת בין נתניהו לבין בנט נבקע האמון כבר מזמן. זה לא שהיה ביניהם כן. אמון אי פעם בעבר. אבל אחרי שגם נפתלי בנט הדליק את דבר הסיכום לכאורה בינו לבין בנימין נתניהו על תיק בכיר, ביטחון או חוץ, כפי שפורסם בערוץ 2 בשבוע האחרון, אז נתניהו אומר, גם כך הוא הדליף מהקבינט, עכשיו הוא מדליף גם פגישות שלי איתו בארבע עיניים, יכול מאוד להיות שהשותפות הזאת עם נפתלי בנט לא כזאת, גם אם צריך לעשות אותה, צריך להשאיר אותה בדיוק כמו ששמתי אותה בקדנציה הקודמת, אחרונה ומושפלת.
יואב, אני רוצה אולי רק ככה לחתום איתך את השיחה בדיאגנוזה, או אתה יודע מה, בוא נאמר הערכה שלך, נאמר את זה בלשון לא נבואה, איך זה ייגמר?
וואו, שאלה קשה. על פניו, נכון להיום בבוקר, אם היית שואל אותי, זה הייתי אומר לך ממשלת 67. עכשיו אני ממש לא יודע, כי יש באמת בעיית אמון. נכון שכנראה משה כחלון יותר קרוב לחתימה בגלל ההתקפלות הזאת של הליכוד, בשורה של עניינים שהיו חשובים לו, ובגללם אנשיו פוצצו את השיחות אתמול. ויכול מאוד להיות שמצליחים להוריד את החרדים מחלק מהדרישות שלהם כדי ליישר קו, גם עם ישראל ביתנו וגם עם כולנו, אבל הערכה שלי עדיין, ב-60% הולכים לממשלת 67, ויתר האחוזים מתחלקים בין אפשרות לממשלת אחדות, אבל עם סחטנות גדולה או לא סחטנות גדולה, דרישות גבוהות פוליטיות מצד המחנה הציוני כלפי נתניהו.
40% אתה נותן למהלך הזה, מעניין.
לא, אני מחלק את זה בין זה לבין האופציה שנתניהו לא יוכל בכלל להרכיב. נגיד, בתוך זה הייתי, אני לא רוצה להתחייב על החוזים.
כי אני נזכר במסע ומתן בערב הקואליציה הקודמת, וגם שם היו הרבה מאוד ימים של מתח ואי הבנה וחוסר בהירות, האם נתניהו ייכנע לברית של לפיד ובנט או שלא, ובסוף...
ומה קרה בסוף, אתה זוכר?
בסוף הם ניהלו אותו.
בסוף הוא נכנע.
כן, הוא נכנע.
הוא נכנע. חוץ מאשר בדרישה אחת, וזה היה התואר של סגני ראש ממשלה לראשי כל המפלגות, זאת אומרת, שבנימין נתניהו חושב שהוא מנהל את המסע ומתן בצורה נכונה, בסוף השותפים שלו הם אלה שמתמרנים, הם אלה שקובעים את לוח, את סדר היום הפוליטי, וגם את הנושאים המרכזיים שיעסיקו את הממשלה הבאה, זה לא שהליכוד הגיע עם תוכנית עבודה סדורה לשינוי שיטת ממשל, לרפורמות א', ב', ג', ד', בחינוך, או בכל מיני דברים אחרים, לא. יש בסופו של דבר ליכוד שמנוהל למרות 30 המנדטים שלו, על ידי השותפים העתידיים שלו בקואליציה. זה מה שקורה בבחירות הקודמות, זה גם מה שקורה עכשיו.
יואב קרקובסקי, רשת ב', תודה רבה לך.
תודה.
ואחרי יואב קרקובסקי, אנחנו עם פרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
ולצערנו גל התאונות, תאונות הדרכים ממשיך, אנחנו מדי יום בחודש האחרון מתבשרים על תאונה אחת או שתיים, לפעמים גם יותר, תאונות קטלניות. רק עכשיו הבוקר נהרג רוכב אופניים, לפני שעה קלה לפנות ערב נהרג ילד בן 5 מפגיעת אוטובוס בבית אל. שלום לכתבנו לענייני משטרה בנצי ליזרוביץ'.
שלום וברכה אבי.
בנצי, מדובר על תאונה, שוב, אוטובוס שלא מבחין בילד, רוכב על קורקינט, הסתיים בטרגדיה.
בסביבות השעה 5 התקבל דיווח במגן דוד אדום מרחב ירושלים על תאונה קשה. אוטובוס שפגע בילד שרחב ככל הנראה על קורקינט, קורקינט עם שלוש גלגלים ביישוב שם, ביישוב בית אל. באיזשהו מקום הוא כנראה ירד לכביש, הילד, נהג האוטובוס לא הבחין בו וגרר אותו יחד עם האוטובוס מספר מטרים כשהילד לחוד בין הגלגלים של האוטובוס, ואז כשצעקו לו בעצם הוא הבחין שבעצם הוא עלה על משהו או מישהו נגרר איתו, אבל זה כבר היה מאוחר מאוד. כוחות מד"א שהגיעו במהירות למקום, שנמצאים שם באזור ככוננים, הגיעו למקום, הילד כבר היה ללא דופק, ללא נשימה, ניסו לבצע בו פעולות החייאה, אבל לצערנו רופא צבאי שהיה יחד עם כוחות מד"א נאלצו לקבוע את מותו. מדובר, מה שאנחנו יודעים, באוטובוס של המועצה האזורית שם, שכנראה הייתה בנסיעה של הסעות של אלו שמסיימים את הלימודים בשעות הללו, וכאמור הנהג עוקב לחקירה.
צריך חקירה כמובן תימשך בעניין הזה. נאמר במשפט סוגר לדיווח הזה שהטרגדיה פה היא כפולה. הילד הזה התבשר רק לפני יום או יומיים על הולדת אחיו הקטן.
נקרא לזה עצב מעולה בשמחה אחרת, נכון? לפני יומיים נולד להם אח קטן, אמו ילדה, וכך בעצם גם נאלצו לבשר לה את הבשורה כשהיא בבית החולים, נמצאת בבית החולים. פרטי הילד, מה שמותר לפרסום בשעה הזו, מדובר בבנייהו שוקרון, ילד כבן 5, תושב העיר בית אל, והלווייתו תתקיים עוד הלילה בשעה 9 בבית העלמין בבית אל.
בהחלט, טרגדיה קשה. תודה לך בנצי ליזרוביץ' כתבנו. בשורות טובות, ואנחנו עכשיו עם רם בישיבת הר עציון, הרב אמנון בזק, שלום לך כבוד הרב.
ערב טוב.
אולי נשמע קווים לדמותו של הגאון ראש הישיבה, ראש ישיבת הר עציון, הרב אהרון ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה. בגיל 81 העמיד דור שלם של תלמידים ומרבנים הבולטים בציונות הדתית.
אכן, מה שבאמת ייחד אותו זה היה השילוב המיוחד של תלמיד חכם עצום שבקי בכל חלקי התורה ומסר אלפי שיעורים מזרעים ועד טהרות, ממש באופן מופלא בשיטת לימוד מיוחדת, ואדם בעל שיעור קומה גם מחשבתי עם שיחות והשקפת עולם מאוד עמוקה, ומצד שני אדם בעל צניעות בלתי רגילה, יחס של כבוד לכל אדם, גם שנכבה אל הכלים לא חיפש כבוד, וזכה באמת להערכה מכל, הייתי אומר, מכל קצווי הקשת הדתית בארץ ובעולם. הוא היה מאוד מקורב לרב שלמה זלמן אוירבך, צריך לברכה, זכה ממש להערכה גדולה מאוד, כי באמת כולם הכירו את השילוב המיוחד הזה.
שאלה ככה מתבקשת בימים אלו, עד כמה הרב היה מעורב בהנהגת הציבור הכללי, נקרא לזה, אפילו התערבות בנושאים פוליטיים, בנושאים מדיניים, או שהוא באמת היה ספון בדלת אמות ההלכה ולא התערב בדברים הללו?
הייתי אומר משהו קצת באמצע. הוא לא היה מעורב בוודאי לא במהלכים פוליטיים נקודתיים, הוא בהחלט ראשו ורובו היה בתורה, אבל פה ושם כשעלו שאלות חשובות ועקרוניות בחברה ובמדינת ישראל, הוא כן הביע את דעתו. כלומר הוא היה מעורב, אבל בעיקר בדברים הגדולים ולא בפרטים הפוליטיים מעשיים טכניים.
אוקיי, אם נעביר את השיחה הזו לפסים עכשוויים, לו היה נשאל הרב על ידי ראשי הבית היהודי האם להתעקש על תיק הדתות, מה היה משיב הרב?
אני חושב שאחד הדברים שאפיינו את הרב זה ההבחנה, היכולת לשלב מצד אחד מחויבות הלכתית מוחלטת ומסר של מחויבות לתורה, ומצד שני פתיחות לבעיות השעה וניסיון למצוא את הפתרונות. כפי שאני מכיר אותו, הכרתי אותו, קשה לדבר עליו בלשון עבר, כפי שהכרתי אותו כל כך הרבה שנים, הוא היה בעד למצוא פתרונות של הידברות ופשרה, ואני חושב שביום כזה המסר הזה של למצוא את הדרכים כיצד לא לחדד הבדלים, אלא למצוא את המשותף ולמצוא פתרון מוסכם שיהיה לטובת כל כלל אנשים שמחויבים לתורה ולמצוות, זו הייתה ההנחיה שלו.
אוקיי, אנחנו כמובן מתפללים שזכותו תגן עלינו ושיהיה מליץ יושר. רבים ספדו לו היום, הלווייתו מחר.
נכון, הלווייתו מחר בשעה 10 בישיבת הר עציון, ומשם יצא מסע הלוויה להר המנוחות בירושלים.
הגאון הרב אהרון ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה. ואנחנו מודים לך, כבוד הרב אמנון בזק, רם בישיבה, תודה רבה. בשורות טובות. אנחנו חותמים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית, בשעה הבאה נעסוק גם בסוגיית הנשים שבאות לעורר פרובוקציה מדי חודש בכותל המערבי, נדבר על סוגיית הכשרות, העתירה לבגץ בעניין הזה, האם זה טוב או רע שיהיו כאן כשרויות פרטיות שאינן קשורות לרבנות הראשית, ובעוד עניינים ככל שיותר לנו הזמן, בין היתר תלונות של תושבי ביתר אלית על גל של פריצות בחלק מן הרחובות בעיר, ללא שום קבלת תגובה ביטחונית לעניין הזה. בצוות שלנו הערב, העורכת אסתי פלד, ישי פופובסקי על הביצוע הטכני, כאן אבי מימרן, שווים מיד לאחר חדשות השעה 8. שערו איתנו.
המרכזית עם אבי מימרן. מיד נשוב. המהדורה המרכזית עם אבי מימרן.
שוב שלום וערב טוב לכם. השעה השנייה, מהדורה המרכזית כאן בקול חי, עורכת אסתי פלד, ישי פופובסקי הטכנאי, ואנחנו עם ההתרחשות החודשית בכותל המערבי, אלא שהפעם חציית קו בהחלט משמעותית. זה אפשר לומר הלם וזעזוע, שאותן נשים שבאות לעורר פרובוקציה מדי חודש בתפילה רפורמית בקצה של רחבת הנשים בכותל המערבי, של עזרת הנשים, הצליחו לפרוץ לעזרת הגברים, לחטוף ספר תורה, לרקוד איתו, להצטלם איתו, לקרוא בו ספר תורה של הכותל, לא הספרים הללו שהן מביאות מבתיהן. והמשטרה לפחות לא כל כך מהרה להתערב בעניין הזה. שלום לרב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ'.
שלום וברכה.
אני חושב שאין יותר חציית קו חמורה מזה, פשוט ביזיון של הכותל המערבי, ביזיון של ספר התורה, וזה עובר ככה יחסית בשקט.
אין לי שום מילה להוסיף למה שאתה אומר. אני חושב שזה חרפה ובושה למה שקרה הבוקר, חילול הקודש, חילול ספר תורה, בכלל מעשה שמעיד על כוונתן של אותן אותה קבוצת נשים שבאה רק לעורר מדון, רק לעורר פרובוקציה. במשך שנתיים הייתה ועדה שהוקמה מטעם ראש הממשלה ברשות מזכיר הממשלה, שעמלה וניסה למצוא איזשהו פתרון להתעקשותן, לרצון שלהן לנהוג כמנהגן ברחבת הכותל המערבי, ומצאה פתרון אחרי שהתייעצתי בנושא הזה עם כל גדולי ישראל, וכולם כולם אפשר לומר הסכימו לפתרון, והקבוצה הזאת כל פעם ברגע האחרון חזרה בה, כי מטרתה אחת היא להביא את הכותל למקום של מחלוקת, לדחוק את אלה שבאמת הכותל המערבי הוא המקום הקדוש להם, המקום המרכזי עבורן, מקום שבאמת שם נשים צדקניות שופכות דמעות, ולא בכדי הוא נקרא כותל הדמעות, והן הופכות את זה לאיזשהו תיאטרון אחד גדול שפוגע ומחלל.
מצד שני, הרב, צריך לזכור שבעבר היו הפגנות שכנגד ותפילות המוניות שכנגד, לפעמים זה גם ככה נגרר קצת מעבר בשוליים בכל מיני אירועים כאלו ואחרים, דווקא בחודשים האחרונים אנחנו לא שומעים עליהן בגלל שאין את התגובות נגד, ויש פה דילמה, האם באמת צריך לבוא ולמחות ולעשות משהו בעניין הזה, או ההפך, פחות לסחוב לשם תקשורת, פחות לתת תשומת לב לפעילות הזו שלהם.
הדילמה הזאת שייכת למעשה בכל חילול קודש, בכל פגיעה בקודשי ישראל. האם אנחנו חובתנו למחות, או שנתעלם כדי לא להורר ולתת להם גיבוי למה שאין חפצות. הנקודה היא שראשית, אנחנו לא יכולים לשתוק לבול חילול השם, והדבר השני, בסופו של דבר, אנחנו רואים למה זה מגיע. כל הזמן זה חציית עוד קו ועוד קו, וכמו שאתה פתחת את המהדורה, ואתה אומר חציית קו נוספת. אני לא יודע, הדבר הזה ודאי שאני לא מחליט, לא מארגן הפגנות, והדברים הללו על שולחנם של גדולי ישראל. יחד עם זאת, אני חושב שהיינו היום על סף של שפיכות דמים, והסכנה למעשה כזה, כאשר בול עיני יהודים מחולל ספר תורה, עמד שם אותו תורם של הספר תורה, שהתמזל מזלו הרב, הוא הגיע לכותל להתפלל בתפילת ותיקין בראש חודש, והוא רואה שהספר תורה שהוא תרם אל הכותל המערבי מועבר לעזרת אנשים, הוא עמד כואב.
נחטף ובוכה, לעזרת אנשים.
אמת ויציב, עומד ובוכה, מה אפשר לומר לו? כן. לא לזה הוא התכוון.
הרב,
לא
מבחינת החוק, מבחינת הנהלים, מה תפקידה של המשטרה, של שוטר, שעד להתרחשות הזו?
הרי הבעיה הקשה היא שאנחנו פעלנו, על פי הוראת היועץ המשפטי לממשלה, במשך שנים, שפירש, לפי איך שהוא יבין, את החלטת בית המשפט העליון, שהתקנות אוסרות על כל דבר בכותל שהוא מנוגד למנהג המקום. כל תפילה שמנוגדת למנהג המקום, אסורה בכותל המערבי, שזה כולל תפילת בטלית, וזה כולל הנחת תפילין, ובוודאי ובוודאי קריאה בספר תורה. אך דאקה שהגיע שופט במשפט מחוזי, ופירש את זה אחרת, והוא פירש את דברי הבג"ץ בצורה אחרת מהיועץ המשפטי לממשלה, וכל זמן שהתקנות לא ישונו, יש פרשנות כזאת או פרשנות אחרת. מה שצריך לעשות, אני מקווה שעכשיו יתמנה שר לענייני דתות, שיבין שהפתרון, מה שהיה עד עכשיו, והניסיון למצוא פתרון, לא עלה יפה, ולכן הוא יכריע ויתכן את התקנות, שלא יהיה פרשנות כזאת או אחרת, אלא פרשנות ברורה, שתפילה בצורה כזאת, ברחבת הכותל המערבי, לא תתקיים.
מעניין ששר הדתות היוצא לא הבין את זה בשנתיים האחרונות, ולא תיקן את העניין הזה. זה ככה אנחנו שומעים דרך אגב מתוך דברי הרב.
אני לא רוצה לדבר בשר הדתות היוצא. אני חושב שנעשו ניסיונות כדי למצוא פתרון שיתוקנו התקנות, אבל בצורה שלא... חד צדדית כביכול,
ללכת בין הטיפות, להיות ככה מהאום,
וזה לא הצליח. אני חייב לציין שקבוצות אחרות שאנחנו ודאי, אני בכל מקרה באופן אישי, הם לא, אני לא משוייך להם, אבל נתנו את הסכמתן, ודווקא הקבוצה הזאת שהיא כל כך קטנה, כל כך שולית, לא נתנה להגיע להסכמות, והעידה שכל כוונתה רק פרובוקציה.
רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ', תודה רבה לכבוד הרב.
תודה רבה, ושבעזרת השם החודש הזה יהיה חודש סוף וקץ לכל צרותינו, ותחילה וראש לפדיון נפשנו.
אמן. כך בעניין הזה אנחנו רוצים להביא זווית נוספת של אולי אופציה להתנהל בתוך רחבת הכותל המערבי בסוגיה הזו. ממלא מקום ראש העיר רב יוסי דייט, שלום לך.
ערב טוב ומבורך.
נקדים ונאמר שהעירייה היא לא צד בעניין, אין לה אחריות על הנעשה בתוך הכותל, על המתרחש בתוך הכותל, ולכן אני פונה לך כאיש ציבור, כנציג ציבור, כמי שנכנס ויוצא בבתיהם של גדולי ישראל, עד מתי נוכל לראות את החרפה הזו ואת הביזיון הזה? מדובר בספר תורה, בקודש, הקודשים של עם ישראל, שנחטף באלימות מתוך, בכותל המערבי, וקומץ שאין לו אפילו אחוז אחד באוכלוסייה, מתנהל שם בדיוק איך שהוא רוצה, עושים מה שהם רוצות, ואין פוצה פה ומצפצף.
אני מסכים איתך בכל מילה, ואני ארשה לעצמי להיות קצת יותר בוטה ממה שהיה רב הכותל, ולומר ששר הדתות היוצא, אנחנו יכולים לומר, אני מקווה מאוד שהם לא יקבלו את תיק הדתות, אלא ששס באמת יתעקש, ושמשרד הדתות אכן יגיע לשר שקרוב לליבו, הנושא הקדוש והיקר ביותר לכל העם היהודי, בכל תפוצות העולם, הכותל המערבי, ושיעשה סדר בנושא הזה. אני רוצה רק להזכיר שלפני כשנתיים, הוקמה ועדה מיוחד על ידי ראש הממשלה, שבראשות מזכיר הממשלה, שתטפל בנושא ותנסה לחוקק את התקנות בעקבות פסיקת בית המשפט, ושיעשו סדר ברחבת הכותל, ויגבו, רצו לתת להם איזו רחבה מיוחדת למטה, היו אמורים להסדיר את הנושא הזה, ומשום מה מסמסו את זה בכל צורה אפשרית, מסמסו את הנושא של התקנות החדשות בכותל המערבי.
ועד שזה יקרה, מקווה... ועד שיהיו תקנות חדשות, אז, ועד שיבוא שר דתות חדש.
אנחנו לפני כשנתיים בדיוק במועד הזה, בראש חודש אייר, אז החלו התפילות, התפילות שאנחנו התחלנו לארגן בכותל עם בנות הסמינרים, בבקרים, וניסינו אז למנוע בכל דרך אפשרית את החילול הקודש שנעשה היום. גם אז הם באו להתפלל, אבל הם לא העיזו לחצות עד כדי כך את הגבולות ולהוציא ספר תורה ולחלל אותו במקום הכי קדוש שיש לעם היהודי. אז הם לא העיזו לעשות את זה, ולאחר תקופה של תפילות בראש חודש עם בנות הסמינרים, הורו לנו, תורידו פרופיל, כי הנה אוטוטו זה הולך להסתדר, שר הדתות הבטיח, מזכיר הממשלה הקים ועדה והולכים להסדיר את הנושא, וככל שאנחנו נקיים את התפילות האלה בראש חודש, אז אנחנו ניתן להם במה, ואז מגיעות יותר נשים, בואו נשים אותן כקבוצה שולית, כי הם באמת קבוצה שולית, ולאט לאט אנחנו נראה איך שהתופעה הזאת תלך ותיעלם, וגם יחוקקו תקנות חדשות. אבל את אשר יגורנו בא, והורו לנו אז גדולי ישראל, אכן באמת להפסיק עם התפילות האלה. אני בטוח שעכשיו, לאחר מה שקרה היום, אנחנו נפנה עוד הפעם לגדולי התורה, ואנחנו לא ניתן שנשים שעשו את המעשה שעשו היום, בחודש הבא יהיה להם דריסת רגל בכותל. ואני אומר כאן באחריות, משטרת ירושלים, משטרת ישראל וממשלת ישראל צריכים לקחת בחשבון שמעשים כאלה יכולים להיות וחלילה גם לשפיכות דמים. אנשים לא יעמדו שקטים מול מעשים כאלה ברחבת הכותל, שנשים בצורה כזאת פרובוקטיבית.
אני ראיתי את התמונות היום שצולמו בכותל המערבי. ואני אומר לך, הלב היהודי, זה לא משנה אם אתה חרדי, דתי, מסורתי.
מתפלץ מלראות את זה.
אי אפשר לראות את זה.
אנשים לא יסכימו לראות, אנשים לא יסכימו לראות איך לוקחים את רחבת הכותל. שבאמת, אתה יודע...
יש לך ניתוקים בקו, הרב דייץ'. טוב. השיחה נותקה, נחדש איתו את הקשר מיד. היום אני דיברתי ככה על התמונות הללו שצולמו שם, ופשוט לראות את הנשים הרפורמיות עומדות ומצטלמות מהספר תורה, כאילו מדובר באיזה מוצג, קוראות בספר תורה, ספר תורה ששייך לכותל המערבי, קומץ קטן של רפורמיות שעושות כבשלהן ברחבת הכותל המערבי, חדרו לתוך רחבת הגברים, חטפו משם, ממש במילה הזו, לקחו ספר תורה מבימה, מתיבה בכותל, העבירו את הספר תורה תוך כדי אלימות עם אנשים שניסו לשמור על הספר תורה, ואותם אנשים שהגנו על הספר תורה פחדו שיפול על הרצפה. את הנשים הללו שחטפו את הספר תורה, זה לא כל כך עניין אם הספר ייפול על הרצפה או לא. סיטואציה לא נעימה גם, ומעבירים לעזרת אנשים, וזהו, מטמיעים אותו בתוך הקהל שם של הרפורמים, תוך כדי שירה וריקודים של נשים רפורמיות, ברחבת הכותל המערבי, מצטלמות עם הספר הזה, קוראות בספר תורה, וככה זה עובר, זה פשוט אי אפשר, לא יודע, זה מזעזע, התופעה כזו, בריש גלי בחוצות, זה חילול הקודש, ואין מילים מה לומר על הדבר הזה, וזה אסור שהסיפור הזה יגרר לאלימות. הרב דייט, שאתה איתנו שוב? יש כנראה איזושהי תקלה בקו שלו, מיד נחדש איתו את הקשר, וצריך באמת לבדוק מה עושים עם הסיפור הזה מבחינה חוקית, בצורה מסודרת. אי אפשר לתת לציבור לנהל את העניין הזה ושוב פעם לצאת להפגנות, זה לא הדרך, זה יוביל לאלימות מיותרת, המשטרה תיכנס לתמונה, זה לא תורם לשום עניין, אנחנו לא בכיוון הזה. אבל כן, לפחות מבחינה חוקית הנושא הזה חייב להיות מוסדר. הכותל המערבי זה מקום הקדוש לעם ישראל, אנחנו במדינה עם סטטוס קוו שמתנהלת על פי הרבנות הראשית, מדינה אורתודוקסית, היהדות האורתודוקסית היא היהדות הרשמית כאן, על פי כל חוק ועניין, אין סיטואציה שדבר כזה מקבל תוקף חוקי, ואנחנו ממשיכים לעבור לסדר היום. הרב דייץ', אתה איתנו?
כן, אני איתכם.
אוקיי. מבחינה מעשית, מה עושים בחודש הבא?
דבר ראשון, אנחנו בחודש הבא ניכנס לגדולי התורה, כמובן בימים הקרובים, ואנחנו נקבל מהם הנחיות מה לעשות, אבל כולי תקווה שעד החודש הבא ממשלת ישראל כבר תוקם ממשלה חדשה, ויהיה שר דתות שלפני כל נושא אחר יחליט לטפל דבר ראשון בנושא של רחבת הכותל היהודי, ובשביל למנוע מלחמת אחים, יעשה דבר ראשון מיד תקנות או שיקבל החלטה וינחה את הגורמים שאנשים האלה אין להם דריסת רגל בכותל המערבי, אם הן רוצות לבוא כמתפללות רגילות, בלי לעורר פרובוקציות, ושתהיה משטרה שתאבטח ותבטח אותנו שאכן מעשה כזה לא הולך לחזור. אם זה יקרה, אז אנחנו כמובן לא נצטרך לעשות את מה שאנחנו חושבים שצריך לעשות. אנחנו אבל כמובן נשאל את גדולי התורה. ברור שמעשה כזה אסור לו שיעבור בשקט בציבור שלנו, ובטח שאני מאמין שגם גדולי התורה יורו לנו לעשות מעשה. מה אני לא יודע? אני אכנס בימים הקרובים, נשאל, ונקבל הנחיות מה לעשות. וזה ההזדמנות, אני אומר לך, כאן זה עכשיו, אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומו של המסע ומתן. אני פניתי לחבריי מסיעת יהדות התורה, שהם כמובן גם ליוו בפעם הקודמת כשעשו את ההפגנות, את התפילות, לא נקרא לזה הפגנות, כי הכותל המערבי זה לא מקום של הפגנות. אנחנו באים להתפלל בכותל המערבי. אלא בפעם הקודמת הם היו בקשר איתנו, הם הביאו לנו את ההנחיות מגדולי התורה. אנחנו עכשיו אומרים להם, רבותיי, צריך לטפל במה שקרה בכותל המערבי היום ובדחיפות. זה צריך לעלות בפגישות שלהם עם ראש הממשלה ולשאול אותו מה קרה לוועדה שהוא הקים אז עם מזכיר הממשלה. אני אומר לך, זה פשוט לא יאמן איך שנתיים ימים מצליחים לקחת, לזרות לנו חול בעיניי. הגיעו גדולי התורה, הוועדה הזאת, אני הייתי ביחד עם הרב נבנצל ועוד גדולי תורה, אצל מזכיר הממשלה בקריאת הממשלה, ישבו ותחקרו, הקימו מהם ועדה, בדקו מה הדברים שצריך לעשות. הם הגיעו כבר לכלל החלטה לשנות את התקנות, לתת להם מקום תפילה מיוחד, שזה לא היה בהסכמתנו, לא היה לרוחנו, אבל לכל הפחות לא מקום שהם יכולים לבוא ולהוציא מעזרת הגברים ספר תורה ולרקוד אותו ולעשות את מה שהם עשו היום.
חד משמעית. הדברים מדברים בעד עצמם.
כציבור חרדי אסור לנו, לא רק כציבור חרדי,
זה לא קשור לחרדים, זה בדיוק מה שאמרתי שהשיחה נותקה.
המקום הקדוש והיקר ביותר, אמרתי לך קודם, הרי כל אדם שמגיע לכותל, אנחנו רואים את המספרים, הכותל המערבי זה המקום שמגיעים לו, מגיעים אליו קרוב ל10 מיליון אנשים, זה מקום מספר אחד בארץ מבחינת הגעת אנשים. וגם כשמגיעים אנשים שהם לא חרדים, אנשים שלא היו בבית כנסת בימיהם, הם גם מבינים שהם מגיעים למקום קדוש. אף אחד לא מגיע ומנסה לעולל פרובוקציות או לחשוב שהוא מגיע לאיזה רחבת ריקודים או למקום לעשות את מה שהאנשים האלה עשו. לא עליי בלב גוי לא עולה כזה דבר. אני לא מצליח להבין איך אנשים מקרב עמנו מסכימים לקחת את המקום שהיה באמת בלב הקונצנזוס. זה מקום שבו אנחנו שמחים, אנחנו אבלים. את כל הדברים הכי גדולים שלנו אנחנו באים ועושים בכותל. זה בשמחות, זה בשעת אבל, זה בכל מצב ובכל צרה אדם מגיע לכותל המערבי. איך אנחנו יכולים לעבור על דבר כזה בשקט, לעבור על זה בשתיקה, שאנשים, נשים פרובוקטיביות כאלה, והן באמת מדובר במיעוט שבמיעוט, מצליחות להגיע, ודבר כזה עובר לסדר היום בחברה הישראלית, עובר בשקט בתקשורת הישראלית, כולו שקט. הכותל המערבי זה המקום הכי קדוש והיקר לעם היהודי. עד מתי אנחנו ניתן שיבואו קבוצה כזאת עזויה ותחלל את המקום הזה? אסור לנו לשבת בשקט.
הרב יוסי דייץ', שמלא מקום ראש עיריית ירושלים, תודה רבה לך על שיחה הזו, ואנחנו נמשיך לעקוב בחודש הקרוב, אם יהיו באמת החלטות או דברים שיצאו מבתיהם של גדולי ישראל בעניין הזה. תודה רבה.
תודה ובשורות טובות.
נצא לפרסומות ונשוב מיד לעסוק בסאגה, פרשייה חדשה וסוערת בעולם הכשרות, בעקבות ההתערבות של היועץ המשפטי לממשלה לאחר עתירה של בגץ בסוגיית הכשרות. כל הפרטים מיד אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו לסוגיית הכשרות, עתירה של בגץ על ידי שני בעלי מסעדות שכתבו על בית העסק שלהם שהוא כשר על אף שאין להם תעודת כשרות. בגץ דן בעתירה הזו וביקש תגובה מן המדינה. היועץ המשפטי לממשלה מנסה עכשיו לטעון כי בעצם עסק שמחזיק מוצרים כשרים יכול להציג את עצמו כעסק כשר. שניים איתנו על קו הטלפון, הרב אהרון לייבוביץ', שלום לך.
שלום, שלום.
אתה הרב ליבוביץ', אני מבין, תומך או חלק מהמערך של הכשרות הפרטית, כפי שאנחנו מגדירים אותה?
לנו יש פרויקט בירושלים שנקרא השגחה פרטית, שהפרויקט שלנו היא בעצם איזושהי מאמץ להרים כשרות רגילה, אבל ברמת אמינות שמעל ומעבר למה שהרבנות הראשית לישראל מספקת. בעצם אנחנו מפעילים נאמני כשרות, שמשכיחי כשרות בהכשרתן, והנוכחות שלהם בבית העסק נותן את כל המענה לצורך בנאמנות הלכתית. אבל המודל שלנו הוא מודל פרטי, זאת אומרת, אנחנו איננו באים מתוקף החוק, אלא באים מתוקף הקהילה, והצורך לבנות אמון בין בית העסק לבין הקהילה.
ואיתנו גם הרב שמואל בורנשטיין מהרבנות הראשית לישראל, כשרות מהדרין של הרבנות בירושלים. הרב בורנשטיין, שלום לך.
שלום וברכה.
מה הבעיה עם מתן כשרות פרטית, כאשר יש רב כזה או אחר שאומר לא צריך את הרבנות כדי להכריז שהעסק הזה הוא כשר, אם יש נאמני כשרות על פי ההלכה?
א', אין שום בעיה שלא יהיה כשרות, אין שום בעיה שבכלל לא יהיה כשרות, אלא אני אסמוך על בעל העסק, ואם בעל העסק נראה כאדם חרדי, אז עדיין שאני רוצה לסמוך עליו. הניסיון שלנו, שניסיון למעלה מ-30 שנה, קרוב ל-35 שנה, הוכיח שאם אין גוף, גוף חיצוני, שלא שייך לבעל העסק, שלא חבר של בעל העסק, שלא יוצר מין הרמוניה כזו יפה ומסודרת עם בעל העסק, ומה שנקרא מהקהילה, הכשרות לא עובדת. כשרות זה עסק, כשרות זה ביזנס. וכמו שמשרד הבריאות לא יסכים שהקהילה תיתן אחד מהחברים שם שיבוא שיבדוק שהכל נקי, וכמו שהעירייה לא תיתן לעשות את הדברים שלה, כל מיני דברים שהיא דורשת, שאחד מקהילה יעשה את זה, אותו דבר, ומתוך ניסיון אני אומר את זה, אין שום עניין ואין שום צורך, וגם לא אמיתי, שיעשו את זה בצורה שגוף חיצוני, שאמון על הכשרות, שקיבל סמכות על הכשרות, שעשה את זה כמו שצריך. אי אפשר לסמוך על כשרות כזאת.
אוקיי, אז אני רוצה רק לשאול, כדי להבדין את הנקודה הזאת שאתה אומר עכשיו, הרב בורשטיין, לשאול את הרב ליבוביץ', האם בעל העסק שמקבל את הכשרות שלכם חושש ממישהו? האם יש לו מה להסתיר והוא פוחד שיתפסו אותו, שהוא אומר, אין לי במילא מי שמחפש אותי בצד, אני לא חושש מאף אחד, אין לי כאן בדיקות פתע משום גורם שהוא, ויש לי עדיין תעודת כשרות כי אני יוצר אמון עם הקהילה.
טוב, אני באמת תמה על הטענות, למרות שאני באמת שאני מעריך את כבוד הרב וגם את המאמצים של הרבנות, אבל הארגון שלנו הוא ארגון עצמאי לחלוטין בלתי תלוי, ונאמני הכשרות שלנו הם עובדים כמו שמשגיח כשרות עובד ועם ביקורי פתע, ואני רוצה לומר בדיוק להפך, דווקא משגיחי הכשרות של הרבנות הראשית לישראל שמקבלים משכורתם מבית העסק, ויש יחסי עובד מעביד בין בית העסק לבין המשגיח, שמה יש מקום לשאול, כאילו, כיצד יש כאן משהו, מישהו אובייקטיבי, והאם אין כאן ניגוד עניינים. דווקא במערך שלנו, בתי העסק משלמים לארגון שלנו, ואנחנו גם מתפרנסים מתרומות של אנשים שמאמינים בדרך שלנו.
מה, אגב, למה?
נאמנות הכשרות, נאמנות הכשרות, הם כן מקיימות ביקורי פתע, הם נוכחות שעה וחצי לפחות בבתי העסק, שזה יותר מהמשגיח הממוצע, לפחות בכשרות רגילה של רבנות ירושלים. ובעצם אנחנו גם יודעים שכל מי שכשרות באמת חשוב לו, אז הוא אינו סומך על מערך הכשרות הרגיל של הרבנות הראשית לישראל, שבו יש מספיק שמועות על משגיחים שבכלל לא נמצאים בשטח.
אז רגע, אני רוצה לשאול, המקום שאתם הקמתם את הגוף הפרטי הזה שאתה עליו מדבר, בא להשלים, להקפיד יותר מהרבנות, לכן הקמתם את הגוף הזה?
אנחנו באנו להקים כשרות רגילה, עם נאמנות שהוא מעל ומעבר לנאמנות של הרבנות.
מה, אז מה הבעיה? כמו בדץ, בעצם כמו בדץ שאנחנו מכירים בדצים למיניהם.
כן, אני הייתי אומר, אנחנו הבדץ של היהדות הממוצעת הנורמלית, לא של המחמירים. כן,
אוקיי,
אפשר לראות את זה כך.
מה הבעיה שתתנהלו עדיין במסגרת החוק של הרבנות הראשית ולא מנותקים לגמרי מהחוק? הרי כל הבדצים, גם בדץ העדה החרדית, עדיין לא ייתן חותמת בדץ למוצר שאין עליו את הכשרות הבסיסית של הרבנות.
קודם כל, זה לא ברור שאיננו פועלים במסגרת החוק. היועץ המשפטי לממשלה כרגע מתלבט, אני מבין, אבל הוא נתן
כן, כבר אוקיי, חוות דעת ראשונית. אני שואל מראש.
הוא נתן כבר חוות דעת, אז החוק שאומר שבית העסק יכול להגיד שהוא קשר רק אם יש לו תעודה של הרבנות הראשית לישראל שבא למנוע הונאה, הוא בעצם חוק שנותן מונופול לרבנות ובהרבה מקרים גורם להונאה. ואנחנו דווקא באים לאתגר את החוק, אנחנו באים לאתגר את החוק, אני דרך אגב, יליד ארצות הברית, גדלתי במקום שכשרות נמצא בתחרות אישית.
אגב, אתה קשור לארגון הרפורמים, הרב ליבוביץ'?
בשום פני ואופן, אני רב אורתודוקסי, אז נבחנתי על ידי הרבנות הראשית.
אוקיי, לא רק כדי שלא ימוטל בספק. כי מי שעתרו...
אנחנו גם לא שותפים לבגץ הזה, היות...
כי מי שהגיש את העתירה לבגץ זה הרפורמים, כן.
נכון, ונכון, וזה לא קשור אלינו, למרות שחלק מהעותרים הם בתי עסק שעובדים איתנו.
אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. בעצם נניח שהיועץ המשפטי לממשלה בעקבות העתירה הזו תומך במה שאתה אומר, ואומר, אוקיי, אני מכיר בגופי כשרות פרטיים. מחר תקום... יקום גוף כשרות של הרפורמים, וייתן כשרויות לכל מי שירצה, והוא יהיה חוקי למהדרין.
כן, כן, אני מבין את החשש הזה. בעצם אנחנו טוענים שהצרכן צריך באמת להיות צרכן נבון. הוא צריך להבחין בין מה שאפשר לסמוך עליו ומה שאי אפשר לסמוך עליו. מה שכן, צריך להבין שגם היום רצוי שהצרכן יהיה צרכן נבון, כי גם היום יש מי שאפשר לסמוך עליו ומי שאי אפשר, אבל היות והמדינה משדרת שהיא לוקחת את כל האחריות, הצרכנים אינם מרגישים את האחריות הזאת, אינם חשים את האחריות הזאת, והרבה מאוד אנשים, ממש בעיוורון מוחלט, סומכים מבלי לבדוק מי המשגיח, מבלי לבדוק מה הסטנדרטים, מבלי לבדוק אם יש נוכחות, ולכן אנחנו אומרים, בוא נקרא לילד בשמו, בעצם יש אנשים שהם נאמנים ויש אנשים שהם לא נאמנים. אני חושב דרך אגב, אם יוותרו את החוק, או אם היועץ המשפטי ילך בדרך הזו, מהר מאוד יקומו סוכנות פרטיים עם רבנים בעלי שם ועם רמת שקיפות גבוהה, ויתחרו על האמון של הצרכן הכשר.
אבי, אני יכול לשאול שאלה?
בבקשה.
למה רק מה שמגיע לי למי דעת, אני רואה פלורליזם, למה לא יש רופאים הרי שלא שווים כלום, וידיים הם רופאים? יש מהנדסים שגם כן לא שווים כלום, ויש להם כבר מהנדסים הטכניון בחיפה. אז למה שמה שאני לא יחליט שאני רופא עם שקיפות, עם הכל, למדתי והתעניינתי וכתבתי ולמדתי את הרמב״ם וכל זה, ואני רוצה להיות רופא, למה פה מצרים את צעדיי? אני רוצה להיות מהנדס, למה דווקא שמגיע לעניינים שבדעת כשרות או כל דבר אחר, פה פתאום יש יועץ משפטי ויש בגד דברים כאלה, מה ההבדל? תמיד יש טענות, אז כל דבר אפשר לבוא טענות. יש משגיחים שהם לא בסדר, זה נכון, בכל המקצועות. יש רופאים שהם לא בסדר, יש מהנדסים שהם לא בסדר, ויש כל מיני מקצועות שהם לא בסדר. מדוע? דווקא שמגיע לימים האלה, כל אחד פתאום נהיה לי איש ישר, וטוב, ושטיפות, ופלורליזם, שרוצה כמה שיותר להראות שהכל יהיה יותר בסדר. כולם אכפת להם פתאום שהכשרות תהיה ל-100%. הרי ברור שזה לא קם למען הכשרות. זה קם למען שיהיה פתוחים בשבת אולי, זה קם למען פחות כסף לשלם למשגיח, או פחות כסף לרבנות, או דברים יותר נכונים. דווקא שמגיע לעניינים האלה, כולי פתאום נופת סופים, שיהיה טוב, שיהיה נחת, שעבר באחד שלא מראו אותה, אבל שיהיה איזה דבר אחר, פקח עירונית שלא יעבור אותה את הפיקוח, את הדברים האלה, לא יתנו לו הרי לשים דוחות על החלומות של התחומיות. אז כשמגיע לימים האלה, כולנו רוצים, כן, גם אנחנו יודעים וגם אנחנו רוצים. מדוע? מדוע דווקא בדברים האלה?
שאלה במקומה, הרב ליבוביץ', יש לך תשובה?
כן, בהחלט. קודם כל אני אומר ש... אף אחד כאן לא אומר שלא יהיה פיקוח. אם הרבנות הראשית לישראל רוצה לפקח, רוצה להיות רגולטור ולתת רישוי ולפקח, אז זה סיפור אחר. כרגע יש להם מונופול על השירות, והמונופול הזה גורם לכך שהם בודקים את כולם ואף אחד לא בודק אותם. סליחה, הרב, לא הפנתי לפעול הרב, אז אני מבקש...
בוא נשמע תשובה על השאלה, כן.
הדבר השני, גם... אני מכיר למשל את הנושא הזה מתחום הרפואה. יש רופאים שהם רופאים קונבנציונליים, ויש רופאים שהם רופאים אלטרנטיביים, ויש רופאים טובים, ויש רופאים פחות טובים.
אבל עדיין, רגע, השאלה היא כזו, רק שנייה, הרב ליבוביץ', השאלה היא פה כלפי היחס בין המדינה לבין האזרח. אני אולי את מה שאמר הרב בורנשטיין נתרגם אולי במילים פשוטות. יש רופאים אלטרנטיביים וזה נכון, אבל עדיין יש רישיון משרד הבריאות, שעם הרישיון הזה אתה יכול להיות רופא מטעם המדינה, מורשה לעסוק ברפואה. יש רישיון נהיגה, בלי שאתה עובר על הנהלים שהמדינה קבעה, אתה לא יכול לקבל רישיון נהיגה, גם אם אתה יודע לנהוג מצוין, הרבה יותר טוב ממורה הנהיגה. גם סוגיית הכשרות בסטטוס קוו בחוקי מדינת ישראל היא חלק מעוגן בחוקי מדינת ישראל. וכאן קם גוף שאומר, לא, אפשר לתת כשרות בצורה פרטית, מנותק מהמדינה, ואם המדינה תפריע, נעתור לבגץ. השאלה היא, במה זה שונה?
אני אחזור על התשובה שלי שוב. הנאמנות הכשרות שלנו, הם נבחנו על ידי הרבנות הראשית.
אני אומר שוב, זה בסדר, זה בסדר, זה לא תשובה.
הם עברו את המבחנים, את מבחני הכשירות, ואם הרבנות רוצה...
אבל עדיין הרבנות היא הרגולטור והיא המונופול, בגלל למנוע אופציה כזו שמחר רפורמים ייתנו כשרות.
אני חושב שאני עונה לשאלה. באמת, אתם מביאים משלים מעולם המשפט, מעולם הרפואה, ואני אומר, המשל הוא לא כנמשל. אם משרד המשפטים היה המקום היחיד שהיה יכול להסעיל עורכי דין, והמקום היחיד שהיה יכול להשתמש במילה משפט, במשרד ו...
אני מבין מה שאתה אומר. אתה אומר בעצם ש...
אם משרד הבריאות היה המקום היחיד שיכול להפעיל רופאים, ואף אחד אחר לא יכול להפעיל רופאים, אז באמת הדבר היה דומה. אבל באמת המדינה הבינה שצריך להפריד רשויות, וצריך להפריד את הרגולציה מהשירות. וטוב תעשה המדינה, אם גם במקרה הזה של הכשרות, היא תפריד את השירות שיכול להיות עסקי לחלוטין, כמו עורך דין וכמו רופא, והמדינה תעסוק בחוק, ברגולציה.
אוקיי.
ואז גם לא יהיה ניגוד עניינים כלכלי.
תשובה ברורה, הבנתי את התשובה, ובהחלט תשובה ראויה. איך אתה מונע באמצעות התהליך החדש הזה שעכשיו נוצר, או שיווצר, אופציה שיקומו מחר כשרויות של רפורמים, של ערבים, של אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, והם יזכרו מטעמם משגיחים שעברו את המבחנים של הרבנות הראשית, אבל הם המפעילים של העסק. הם משלמים את המשכורות לאותם מפקחים. המפקח בא עם תעודה של הרבנות, אבל מאחוריו עומד גוף רפורמי, מאחוריו עומד גוף שלא שומר תורה ומצוות, שאין שום קשר בינו לבין כשרות. והשוק הזה נפרץ ברגע אחד.
קודם כל, גם היום יש הרבה מאוד אנשים שעוסקים בכשרות.
כן, זאת לא תשובה.
אני... הרבנות. לא, אני התחלתי, לא סיימתי.
אוקיי, אוקיי.
אז קודם כל, גם היום המצב הוא כזה שיש כל מיני אנשים שעוסקים בכשרות, הן מטעם המדינה והן שלא. אני המענה בעצם כבר נתתי לפני כן, שזה חינוך הצרכנים. הצרכן צריך להיות נבון.
אז אני מפנה את השאלה לרב מורשטיין.
אין לי בעיה שהרפורמים יקימו מערך כשרות עבור רפורמים, ואז צריך לחנך את האנשים, את הציבור שהוא ירא שמיים, שהוא צריך להבחין בין תעודה לתעודה, והתהליך הזה הוא תהליך בריא ותהליך נכון.
הרב בורשטיין, אז בעצם כל הסיפור זה חינוך הציבור מחדש. התרגלתם עד היום שאתם הולכים אחרי הרבנות, תעודת כשרות בעיוורון מוחלט, בא הגוף הזה ואומר, אנחנו רוצים לחנך את הציבור לומר, מהיום אין עיוורון בנושא הכשרות. תבדקו טוב מה אתם אוכלים בכל מקום, יכול להיות מחר שתאכלו בכשרות רפורמית או בכשרות של בדץ. הכל תלוי בתעודה.
נכון. א', למי שאכפת, הוא תמיד בודק, ובודק ובודק, ואתה יודע כמה שאלות אני מקבל בעניינים האלה. ב', למה דווקא להתחיל בציבור נבון דווקא בענייני דת, ריבונו של עולם? יש כל כך הרבה דברים במדינה שאנחנו צריכים לחנך את הציבור, ודווקא שמתחיל בעניין הזה, דווקא פה מתחיל העניין לחנך את הציבור, והציבור יבין, והציבור צרכן נבון, וכו' וכו'. למה? למה דווקא בענייני דת, במקרה הזה זה כשרות, אנחנו נהיינו מחנכי הציבור. הציבור שלנו, ברובו ציבור מחונך, חלק מאוד אומר לו ציבור לא מחונך, ואז הרבה, בוא נעשות בחינוך. בוא נעשות בחינוך קודם, קודם נחנך, ואחרי זה נחליט שצריך לשנות את חוק הונאה בכשרות. אבל להתחיל בכל זאת, בשינוי חוק הונאה בכשרות, זה חוק. חוק בבני עצמו, כל חוק שלא מוצריכים בני השמאלנים, או בני כאלה, אנשים כאלה ואחרים, אבל זה חוק, זה עדיין חוק. זה שהיועץ המשפטי או בג"ץ, אנחנו יודעים את הדעה שלהם שמגיע לחוקי דת, תמיד יש להם את הפינות כדי להתעגל איתם. אבל בוא נעשה קודם כל לחנך את הציבור.
טוב, את זה כבר אמרת, את זה כבר אמרת קודם, הרב בורשטיין. את זה כבר, הדברים הללו כבר נאמרו, השאלה הזאת במקומה, אני לא בטוח שיש לרב ליבוביץ שאלה, למה דווקא מתחילים עם הנושא הזה של דת, זו שאלה במקומה, אבל אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת בסוגיה של יבוא ויצור מזון, ולאו דווקא מתן כשרות לבתי עסק. הרב ליבוביץ, בעצם התהליך הזה יכול לחלוש עוד על הרבה מאוד תחומים שקשורים לכשרות, מחר יהיה בשר בכשרות פרטית, בלי קשר לרבנות הראשית, מפעלים שלא ייקחו את הרבנות הראשית ויקחו כשרויות פרטיות, ושם השוק הרבה יותר מורכב ופרוץ, יבוא בשר מחול, הרבה מאוד זיופים, קשה מאוד לעקוב אחרי הסיפור הזה, בעצם כל הסוגיה הזו תיפרץ, ונהיה שוק חופשי לכל דבר ועניין, ובן אדם יצטרך בסוף לשחוט לבד את הפרה ואת הבהמה שהוא רוצה לאכול.
כן, אז, 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 אז כן, אני מתנצל שאני אצטרך לענות לשאלה הזאת ולהיפרד מכם, כי יש לי קבוצה שמחכה להרצאה.
אוקיי.
התשובה היא פשוטה. כאילו, אפשר לחשוב שבלי החוק הזה, היהדות האורתודוקסית, המכונים האורתודוקסיים בכל העולם, הירי שמיים לא יכולים להתקשר. הרי בכל העולם, גם בחוק הסורנה בכשרות, יש תחרות בין סוכניות פרטיות, גם במפעלים וגם בשחיטת בשר, ואנשים לומדים להבחין בין הסימונים השונים, והמקומות היותר אמינים יש להם יתרון עסקי, והם בעצם מצליחים, כאילו, המוכח שהנושא הכלכלי הוא לא המניע העיקרי בנושא הכשרות, בנושא הכשרות המניע העיקרי זה למי מאמינים.
כן. אבל עדיין יש גוף אחד שנקרא רבנות הראשית לישראל, שהכל עובר דרך אותו צינור, וקל מאוד לזהות מי מזייף, מי משקר, מאיפה הייצור של הבשר, מי היו המשגיחים, כי יש כאן צינור אחד שמפעיל את כל העסק הזה.
טוב, אני שוב מנצל ללכת, החוויה שלי היא לא חוויה כזאת, כשאני מסתכל על המדבקות של היבוא, אני מסתכל על רבנות העיר הזאת,
אוקיי.
החוויה שלי כצרכן נבון הוא לא כזה ש...
טוב, צרכנות נבונה, אנחנו חוזרים לעניין הזה של צרכן נבון. אני מודה לך על הדברים שלך, הרב אהרון ליבוביץ', מי שמפעיל כאמור את הכשרות הפרטית הראשונה בישראל, שעדיין לא מוגדרת כחוקית, רק היועץ המשפטי כרגע דן בסוגיית החוקתיות שלה. תודה לך על הדברים.
תודה רבה.
הרב בורשטיין, משפט אחד שלך.
משפט סיכום. אוי ואבוי לנו אם נהיה כמו ארצות העולם בענייני הכשרות. אוי ואבוי לנו. עדיין במדינה הזו הכשרות הבינונית היא הכשרות הכי טובה בעולם. מכל העולם אני מדבר. עדיין, כן? ואם אנחנו נהיה כמו שהוא רוצה, שנהיה כמו באמריקה או כמו באירופה, השם יעזור, השם מרחם. אוי ואבוי לנו.
הרב שמואל בורשטיין מרבנות מהדרין ירושלים, תודה רבה לך.
תהיה בריא, כל טוב. שלום, שלום.
עכשיו נברר את סוגיית המשפט בעניין הזה, ואיתנו הפרופסור אביעד הכהן, שלום וערב טוב לך.
שלום וערב טוב.
כשאנחנו מסתכלים על הסוגיה מבחינה משפטית, אפשר לנסח, זה עוד חוק שהנוסח שלו תלוי בפרשנות. היועץ המשפטי מפרש אותו כך, בגץ אחרת, המדינה, הרבנות הראשית פרשו אותו עד היום אחרת. עוד תחום חדש אפור שעלול למוטט בבת אחת את מערך הכשרות של הרבנות הראשית.
אני לא חושב שצריך להגזים איך למקומות כאלה, אבל בוודאי כמו כל חוק, אין חוק בעולם, בוודאי לא במדינת ישראל, שאיננו טעון פרשנות. יש הרבה פעמים הפרשנות ניתנת לכמה פנים, אז אם להבדיל אנחנו אומרים ש70 פנים לתורה, זה לא 70 פנים לחוק, אבל יש לפעמים 2 או 3 פנים בחוק, וכל אחד מהם כמובן מנסה למצוא את אותם פנים שהוא רוצה לך למצוא בחוק. ולכן נוצר המצב המשפטי הנוכחי שבו יש אי בהירות ביחס לפרשנות החוק. צריך רק לזכור שהפרשנות נגזרת בין השאר מקונות כלליים. ב-20 השנה האחרונות מדינת ישראל עוברת תהליך מואץ של חוקה, מה שנקרא חוקה בלתי כתובה, חוקי היסוד. ואחד מהחוקים האלה, חוק יסוד חופש העיסוק, משליך בצורה ישירה על היכולת להגביל בעלי עסקים כל עוד הם לא מתאים את הציבור. החוק קובע שאסור, בעצם כל המטרה של החוק הזה כשמו כן הוא חוק איסור הונאה בכשרות. החוק נועד למנוע מצב של הטיית צרכנים, ובמקרה הזה ברגע שאדם כותב שהאוכל הוא כשר אבל הוא כשר בהכשר של פלוני אלמוני, הוא לא מטעה את הציבור, הוא אומר במפורש שזה לא הכשר של הרבנות אלא הכשר של מישהו אחר, הוא אפילו לא כותב שזה כשר, הוא כותב שזה נמצא בהשגחה של מישהו, אז בכלל אתה לא מטעה את הציבור, אתה אומר במפורש לציבור שנכנס אליך לבית העסק, תשמעו, פה אין השגחה של הרבנות, יש בו השגחה של רב פלוני אלמוני.
אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר. אני חושב שהעתירה הנוכחית שבדינה אנחנו עוסקים, שני בתי עסק מירושלים שבעקבותיהן עתרה תנועה רפורמית לבגץ, הדיון שם זה לא שיש להם תעודת כשרות של גוף כשרות אחר, אלא הם טוענים כל המוצרים במסעדה שלנו כשרים. מכאן יוצא לפועל שאנחנו לא איזה שלא נושאים כאן הונאה לציבור, אנחנו לא משקרים. עדיין המילה כשר תקפה לגבי העסק שלנו. בא היועץ המשפטי לממשלה ואומר, נכון, המילה כשר לא אומרת שהמקום נמצא תחת השגחה, אלא שהמאכלים המוגשים בו כשרים, אינם צריכים השגחה. ופה יש פרשנות הלכתית אמיתית. הרי אם האורז יש עליו הכשר בדץ ואף אחד לא ברר אותו, או הקמח הוא כשר למהדרין ולא ניפו אותו וכן על זה הדרך, והבשר כשר ויכול להיות שמעורב בו תרכיבים אחרים, מיד האוכל לא כשר. לפי חלק מהאנשים.
זה חלק מהבעייתיות. כל נושא הכשרות, אנחנו כולנו יודעים, כשרות האוכל יכול להיות, כפי שאמרת, כל האוכל יהיה בהכשר בדץ, ועדיין המקום לא יהיה כשר, כיוון שאין נאמנות לבעל העסק. וכשרות, אחד המושגים המרכזיים, זה עניין של נאמנות. וגם אם כל המרכיבים הטכניים, מרכיבי האוכל, המרכיבים הכימיים, יהיו קשרים למהדרין מן המהדרין, עדיין יכול להיות שהמקום לא יהיה קשר, מכיוון שאין נאמנות.
ובעניין הזה, נציגי הרבנות הראשית לא הצליחו הערב לשכנע. העניין
שבית המשפט לפני הרבה מאוד שנים, בפסק דין מאוד מפורסם, פסק דין רסקין, שעסק בריקודים של רקדנית בבית מלון בירושלים, ובית המשפט כבר לפני 20 שנה, למעלה מ-20 שנה, קבע שכאשר החוק מדבר על כשרות, הוא מדבר רק על מה שבית המשפט מכנה הגרעין הקשה. כלומר, מרכיבי האוכל זה בראש ובראשונה, כן, לא ערבוב של בשר בחלב או חס וחלילה של טריפות ונבלות. והדבר השני זה דרך ההכנה של האוכל, שהאוכל לא בושל בשבת למשל. אבל כל המרכיבים המסביב הם לא דברים שבית המשפט לפחות רואה אותם כגרעין הקשה של הכשרות. ולכן כאשר כתוב שמקום הוא כשר, זה לא בהכרח שיש לבעל עסק נאמנות, אלא בוא אומר בית המשפט, ברגע שהמרכיבים של האוכל כשרים, אתה לא חותם בזה שאתה מציג את המקום ככשר, קל וחומר, כפי שנעשה אגב במקומות שרב לייבוביץ' שעכשיו דיבר די מטפל בהם, ששם אפילו הם לא אומרים שהמקום כשר, הם אומרים שהמקום נמצא תחת השגחה. וברגע שהמקום נמצא תחת השגחה, אז אפילו מבחינת החוק הפורמלית, אתה לא אמרת שהמקום כשר, ולכן הדבר הזה מאוד בעייתי, זה חלק מהקושי לאכוף את החוק הזה, שכפי שאמרתי, יש לו גם בעיה של פרשנות, אבל גם בעיה...
Okay. אם הרבנות הראשית תרצה איכשהו לתקן את המצב, הפרשנות הבעייתית שנוצרה בחוק, על המחוקק, קרי הכנסת, לתקן את החוק ולומר, המושג כשר יינתן לבעל עסק, אשר א', מציג תעודת כשרות, וב', נמצא תחת השגחה,
זה לא לגמרי יפתור את הבעיה, כי כפי שאמרתי, זה בהנחה, אתה מניח שיכתבו שהמקום כשר, אבל תהיה לך שלא יכתבו שהמקום כשר, שהמקום יתנהל לפי כל ההלכות בשולחן ערוך ורדיה, לא יכתבו את המילה כשר. אז אתה לא מתה בעצם, אתה לא בא ואתה אומר שהמקום כשר לפי הגדרה שלך. הדבר הזה הרבה יותר בעייתי, ומעבר לזה, כפי שאמרתי מקודם, מכיוון שהיום חופש העיסוק הפך להיות עיקרון חוקתי שגובר על הרבה חוקים אחרים, אתה לא יכול לתקן חוק, גם אם החוק תעביר אותו ברוב של 120 חברי הכנסת, חוק שיפגע בחופש העיסוק, אלא אם כן זה לתכלית ראויה, ולכן כיוון שבמקרה הזה אתה יכול להשיג את התכלית על ידי זה שאתה לא מזהה את הציבור, אז בעצם היכולת לחוקק חוק כזה היא מאוד מאוד בעייתית. זה לא סתם שהיועץ המשפטי לממשלה מתחבט בשאלה הזאת, מכיוון שהיא שאלה מאוד לא פשוטה לנוכח המצב המשפטי שבו אנחנו נמצאים.
אחת הבעיות הנפוצות זה גם אם האוכל קשר ויש השגחה והכל המהדרין והעסק פתוח בשבת ועדיין הוא עושה תעודת כשרות.
אז זה כבר יש פסיקה של בית המשפט העליון, יש מקומות בצפון הארץ אגב שמקבלים תעודת הכשר לששת ימי המעשה אבל לא לשבת, כיוון שבשבת הם פתוחים ובערב שבת מחליפים שם את כל הכלים. בית המשפט בעצם קבע שכל עוד הדברים האלה נעשים ומקפידים על עשייתם, אז גם כאן אין בעיה של הטעיה, מכיוון שתעודת הכשרות ניתנת רק לששת הימים, ואילו בשבת אין לה מקום תעודת כשרות, ולכן אין בעיה של חילול שבת, כיוון שמי שאוכל שם בשבת, ממילא לא אוכל תחת הכשר.
אז בשבת יצטרכו להוריד את השלט.
אז גם את הדבר הזה מצאו לו פתרון, כמובן שהרבנות איננה שביעת רצון מזה, זה בוודאי לא פתרון אלגנטי, אבל זה אולי איזשהו פתרון לאותם אנשים שלפחות חשוב להם, אולי שמירת השבת לצערנו פחות חשובה ביניהם, אבל כשרות בכל זאת הם רוצים לשמור, אז כמו שאומרים זה הרבי מיעוטו, אולי גם בזה יש יתרון מסוים.
פרופסור אביעד הכהן, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה וערב טוב.
ערב טוב. אם כן אלו הדברים, רק נחתום ונאמר שבסוף, כאשר מדובר על כשרות, אז אנחנו לא מדברים בעיקר על אנשים שמקפידים על ענייני הכשרות, שהם בוודאי יודעים איכן הם אוכלים ומה הם אוכלים. הדאגה כאן זה לאנשים ששומרי מסורת ומצוות ברמה כזו או אחרת, ומקפידים על תחומים שונים בכשרות, והמכשול הזה עלול לסבך אותם, כי להם אין את הכלים והנתונים לבדוק מי כשר ומי לא, הם סומכים על המילה הכתובה כשר, ובכך הם מוציאים את עצמם מידי חובה, וזה בהחלט סיטואציה שצריך לדון בה, ונמשיך לעקוב אחרי העתירה הזו, פרסומת.
עם אבי ממרן.
אנחנו לעוד נושא אחד בזריזות, העיר ביתר אלית, גל של פריצות בעיר הזו ואין מענה לתושבים שמחפשים ביטחון. אנחנו עם שני תושבים, אבישי, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, מוטי גם מצטרף אלינו מיד. אבישי, במה מדובר בקצרה?
מדובר ככה, ביתר אלית זה עיר שמונה כ-53 בערך אלף תושבים. ואתמול בערב, אתמול לפנות בוקר בשעה 5, פרצו פה לשני אנשים לבית. עשו נזקים, גנבו פמותים, גנבו כל מיני דברים, מקרי ערך. ומצב הביטחון בעיר ירוז ברמה ממש נמוכה. יש פרצות בגדר שלא מטופלות, יש קריאות מוקד שאני אישית בדקתי, מוקד הביטחון, שעוברים לעירייה ואין שום התייחסות לסגירה של הפריצות וכל זה. ומה שקורה, יש פה 53,000 תושבים, שיש שני סיורים.
כשאנחנו מדברים על גל פריצות, מדובר על פריצות לאחרונה, בתחיפות, במה?
זה התחיל בעצם לפני שנה, היה שקט, וחזר בארבעה, חמישה חודשים האחרונים בתדירות.
אוקיי, בוא נצרף לשיחה שלנו את מוטי קנלסקי. שלום מוטי. מוטי קנלסקי. ערב טוב. מוטי, פרצו אצלכם ברחוב, איפה שאתה מתגורר, בבניין שלך, באזור שלך, אני מבין.
כן, כן, ברחוב שלי פרצו מספר פעמים, לא פעם אחת. ומה שקורה, נכון לרגע זה, אנחנו פנינו לראש העיר לפני שבוע ימים.
אגב, למה זה קשור לראש העיר ולעירייה ולא למשטרה? מוטי, שיחה נותקה. יש לך תשובה, אבישי, מה העירייה ולא משטרה?
כי אני אגיד לך למה, כי העירייה עשתה את הטיפול, המשטרה סליחה עשתה את הטיפול והצבא עשתה את הטיפול שלו, אבל פשוט יש מנגנוני הבטחה שלא לא, לא, לא מגיעים לתושבים, זאת אומרת גדר התרעתית, מצלמות שלא עובדות, שני סיורים בלילה ל-53,000 תושבים, זה משהו שהעירייה אמורה
לעשות. אגב, אתם התושבים משלמים פה כסף כל חודש על ביטחון?
תראה, כל תושב היום בביתר עילית משלם 36 שקל לחודש דמי ביטחון. ותכפיל את זה בבתי אב.
נניח יש 10,000 בתי אב, נניח בביתר עילית, או 7,000 או 8,000, אנחנו מגיעים ל-300 ומשהו אלף שקל בחודש.
בחודש. זה להחזיק חברת אבטחה מטורפת.
זה להחזיק לחצי צבא.
ובוא נוסיף לזה את התשלום שקבלנים משלמים פה, זה מה שאני יודע. 314 שקל לראש של פועל, תכפיל קבלן שיש לו 15-20 פועלים,
גם תשלום לביטחון,
עוד מרכיב שמכניס כסף, והכסף הזה לא יודע לאן הוא מגיע, אבל ביטחון זה לא מקנה לנו בטוח.
מוטי, אתה חזרת עלינו, הפריצות כולן על ידי ערבים בני מיעוטים?
איך?
הפריצות על ידי ערבים שנכנסים?
כן, זה ערבים, ראו גם היום בבוקר שרכב ערבי עם לוחית זיהוי ירוקה ספה אותו. עכשיו אני רוצה להגיד לך מספר דברים. דבר ראשון,
ממש בקצרה, נגמר לנו הזמן.
אין בעיה, זה דבר מאוד חשוב. ולפני שבוע היה פגישה עם ראש העיר במקום הישיבת מועצה. אני ערתי דברו בנושא הזה של נושא הבטיחות של הרב שח, לאור העובדות שהיה שם ישיבה להצבעה של הלעלה של התשלום של הפועלים, שזה נושא בפני עצמו. ואני אמרתי לו, אדוני, הרב שח כל יום יש פריצות, יום אחד זה יכול לגבר בטבח. והוא ענה לי
אנחנו מבטיחים, מוטי ואבישי, לעקוב אחרי הסיפור הזה. גם אנחנו מקווים לקבל תגובה מעיריית ביתר עילית לדברים הללו. אנחנו כאן חותמים את המהדורה המרכזית. תודה לישי פופובסקי, לאסתי פלט ולכם מאזינים, ערב טוב, להתראות. כל חי תמיד עם אבי.